החלטנו להגדיל את הפודקאסט ל-48 שעות. יהיו מלא חסויות ונדבר על כל סוג של כדורגל. ליגה ג' בשוודיה, here we come. חוץ מזה, אלון עידן איתנו כדי לדבר על הטנס העולמי, ויהיו את כל השטויות האחרות. בכל יום נתון, פרק 16, מתחילים.
כל יום נתון, פרק 16. באסקל.
אתה חשבת לפני רגע שזה היה 13.
נכון, אבל הנה,
פספסת ככה פרקים.
זה הנזק לראש.
כן, כל המכות האלה שאתה חוטף.
אתה או אני נציג את האורח?
קודם כל אתה תציג את כל העניינים, לא?
טוב, אז תן לי רק בדקה, כי אנשים לא אוהבים את זה שאנחנו מעריכים במילים, אז בואו נתחיל. בכל יום נתון, הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את גיקונומי, שבו אני ודורון ניר מעריכים לשיחה לא קצרה, לא ארוכה ולא מצונזרת, בכל שבוע אורח אחר.
הבנו עכשיו את כל המאזינים.
עירכנו את אורי פינק וזבנג, הנה פופולרי השבוע, וביום שני מגיעה נלי טגר, במידה והכל יסתדר, ויש לנו עוד אורח אולי לשבוע הקרוב. יש לנו את ציון שלו, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו ספורט עולמי, רק טיפה לאט יותר והרבה יותר דודודן, למרות שאולי זה ישתנה, אולי גם הספורט העולמי יקבל יותר דודודן.
חייב להיות.
כולם צריכים דודודן.
כל אחד צריך דודודן, תוסף דודודן באוכל.
ובבאר שבע נשפח להם עסקית ונפל הכל לתוך המרק, ועכשיו שמים תפוחי אדמה, מנסים להוציא דודן מהמרק, או שלא עדיין, ויש לנו פודקאסט חדש, על טהרת המין הנשי, של טי שניידר, הראשונות לזהות, אנחנו, משהו שנורא חשוב לנו, לתת בית חם גם לאנשים שהם מקומות אחרים, הנושאים שהם מדברים עליהם יכולים להוביל.
טל שניידר היא
מספר אחת.
מספר אחת, באמת.
היא מספר אחת. אני חושב שזה מסכם את זה. השבוע יצא הפיד שלה כפודקאסט נפרד. עכשיו, הפרק הראשון היה בעצם חלק מגיקונומי. היא קיבלה הרבה הערות, וכמו אישה רצינית, היא אמרה, לא רוצים, לא צריך, סתם, היא תשפר את זה. את כל הדברים, זה פרק ראשון. העירך את נפתלי בנט, היה מאוד מעניין.
היה מעניין מאוד.
אבל יאללה, בוא נדבר על ספורט.
קודם כל איתנו באולפן, אפשר להגיד אולפן, נכון? זה לא אולפן באמת.
משרדי פלייבאז.
משרדי פלייבאז. מורי ורבי בהרבה מובנים, כאילו מורי ורבי.
הוא מורך.
הוא מורי ובזה. אלון עידן.
שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור.
הוא שאל אותי מקודם, מה אנחנו הולכים לעשות פה? כן, אז אמרתי לו, כמו שעשינו במרתפי ספורט הארץ בתחילות שנות ה-2000 ודיברנו על ספורט, אז אנחנו עושים את זה עכשיו ברדיו.
כלום לא השתנה.
כלום לא השתנה.
אז אני רק אציג את האורח שלנו. נראה לי, אם אתם לא מכירים אותו, אתם בטח קיללתם אותו בטוקבק מתישהו, כי כאורחנו פה הוא מה שנקרא אינטלקטואל, הוא בן אדם שכותב את דעותיו, מנמק אותם היטב ברשימה שבועית בארץ, וגם בספורט הארץ כבר הרבה שנים, ולפני כן בהעיר, את העורך העיר.
נכון, נכון.
גידלת המון המון עיתונאים, מלבד דסקל גידלת את שוברט, וכל מיני חבר'ה שאתם קוראים אותם ביום יום.
הוא כמו כומר טוב בקהילה, חוץ מהקטע של עוד פעם הגענו לפדופיליה.
לא, לא משנה, כן. הנקודה היא שהאיש לא מפחד להרגיז, ואם אתם אוהדי מכבי, אתם בטח התעצבנתם עליו פעם, אם אתם אוהדי הפועל, אני יודע לפחות כמה חברים שלי שקראו טור שלו, גזרו אותו, הדביק אותו לארון, ומחו כפיים בשקט. היה איזה טור שבו הסברת ב-600 מילה, על למה אתה לא אוהב את מכבי.
זה בעיר, זה בעיר.
כן, ולא אוהב, זה לא המילה שהשתמשת בה.
הטור שכתבת על שמעון מזרחי, זה אחד מהטורים הכי טובים שזה. הוא בעצם מעלל את שמעון מזרחי. זה אחד מהטורים הכי טובים. אפשר למצוא את זה ברשת?
אני לא יודע.
נחפש.
אבל אני אגיד לך שהטור הזה הוביל אותי למוצאת העיתונות. שמעון מזרחי עיתונן. מוצאת העיתונות, כי זה נגמר במשפט, וזה למה, משהו כמו, וזה למה חרה לגור פה, במדינה הזאת. ואז, כן, נכון.
אבל אתה פה ולא במרתף, אז זה כבר יותר טוב מאשר כל הצפון קוריאות למיניהם.
ושמעון תראו אותו, אני דווקא עכשיו אני חושב במצב יותר טוב ממנו, לא?
שמעון יש את הבעיות שלו.
כן,
שמעון. הוא ממנה מנכלים
שמתפטרים.
שחושבים על הצעד הבא. זה היה,
יש שם, כמו שמכבי תל אביב גדלה להיות המועדון הכי גדול וחשוב והמותג הכי גדול בישראל וכולי, ככה הם עושים את הדרך חזרה לשם. כלומר, זה תהליך, זה קורה צעד צעד, אבל הם הגיעו כבר לראש הפירמידה והם עכשיו בדרך למטה.
אני חושב אבל שהם עשו כל כך הרבה לפני כן, שיש להם עוד התנגדות לתקן.
אולי.
אני מציע לכם להסתכל על זה שמכבי הקבוצה של המדינה, ומה שעובר על מכבי זה בדיוק מה שעובר על המדינה. שים לב. זאת ההתרסקות, ככה זה נראה.
לא יודע, אנחנו נכנסים לפוליטיקה עכשיו, ואנחנו מאבדים את כל המאזינים.
אתה מבין את הטוקבקים הרעים איתך, אה? חכה, אבל לפני שנרחיב על מיסלניאס בחלק השלישי של התוכנית, בוא נתחיל עם משחקים שהיו.
לא, בוא נתחיל עם מונדיאל.
נתחיל עם מונדיאל?
כן, מונדיאל שיהיה עוד עשור.
זה עדיין נקרא מונדיאל?
אוי, פיפה השבוע החליטו להגדיל את המונדיאל בשקל 90. הם מקווים שזה יביא הרבה יותר כסף. אני לא כל כך חושב שזה הולך להביא כסף. הולך להיות מונדיאל בין 48 קבוצות שיחולקו ל-16 בתים עם כל בית עם שלוש קבוצות. והבתים יראו ככה: גרמניה, אקוודור, תהיטי, מצרים, בוסניה, תהיטי. זה הולך להיות...
האם יהיה ישראל?
לא.
כי אירופה לא קיבלה...
הוסיפו רק שלושה מקומות.
במקום פלייאוף, כל קבוצה, כל השתיים הראשונות בכל הבתים כנראה יעלו.
לא, יהיו 16 קבוצות מאירופה. היום יש 13.
8 בתים, ששתיים ראשונות עולות בכל בית.
אז אנחנו לא נהיה שם כנראה, אבל מה שהולך להיות שם זה שבפיפה, כי כל 80 משחקים ישודרו. יהיו 80 משחקים, זה גדל מ-64. עכשיו, במונדיאלים של ה-32, שהוא גם כן קצת בעייתי מבחינת הפורמט, משדרים רק 56 משחקים בשידור ישיר, כאילו משדרים את כל המשחקים, אבל אפשר לראות בגלל שחלק במקביל, והפעם לא, אין משחקים במקביל, בגלל שיש, הפורמט הוא מזעזע. דיברתי עם מומחים, מתמטיקאים לפורמטים,
הם אמרו
שיהיו דברים כל כך מוזרים בטורניר הזה. למשל, חלק מהקבוצות התחילו את הטורניר שלהם רק בשבוע השני, ורק אחרי שקבוצות מסוימות סיימו את הטורניר, חלק מהקבוצות יצטרכו לשחק 6-7 משחקים ב-24 ימים או פחות. בשלב הנוקאוט הראשון ישחקו 4 משחקים ביום אחד, וזה יהיה 14 שעות כדורגל רצוף של אקוודור נגד איסלנד. אוקיי, סבבה, אקוודור נגד איסלנד. עכשיו, אני אומר, בפיפה אומרים, אנחנו נצליח להביא 6.5 מיליארד דולר לדבר הזה, אוקיי, והרווחים יהיו 650 מיליון. אני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל
מה זה אומר שלוקחים לכיס 6 מיליארד?
כן, אבל איך, למה שבגרמניה למשל יקנו יותר משחקים של אקוודור נגד בנין? למה? או שתהיתי שחטפה 24 שערים בגביע הקונפדרציות ב6 משחקים, אפילו פחות, ב3 משחקים, למה שיקנו? מה הם עשו לזה?
הסיכוי היחידי הוא אם גרמניה זו מדינה של מאגרים היום, ואם מקבלת המון מאגרים, זה רק אם המאגרים האלה מגיעים מהמדינות שהצטרפו, ולא נראה לי שזה המצב.
אני חושב שבכלל זה לא קשור עם גרמניה זה, לא גרמניה זה. הכדורגל כאילו בדיוק באזור הזה, שהוא חושב שזהו, הכל מצליח, הכל טוב, הוא יכול להתגלגל, זה הדבר הכי...
מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב. הם לא מבינים, אני חושב שהם לא מבינים שהכדורגל נמצא בדיוק במגמה הפוכה. אני חושב שהכדורגל הוא בירידת לולה, שעדיין לא מורגשת בעניינים של כסף ושל פופולריות.
מה זה הירידת לולה?
אני חושב שכדורגל כמשחק, הוא הפך להיות משחק לא מעניין, הוא לא מתאים לזמן הזה. למה אני מתכוון? בפשטות, לראות 90 דקות של כדורגל היום, של משחק שהוא לא בין, נגיד, לצורך העניין, קלאסיקו או יונייטד, ליברפול וכו'. משחק בינוני, בינוני, רגיל, אתה אומר, תהיתי ותהיתי, עזוב, אפילו יותר טוב מזה, אתה קשה לך לצלוח 90 דקות כאלה. אני אומר לך ש...
ועכשיו נותנים עוד 90 דקות כאלה.
של מה? 90 דקות של מה? עכשיו תראה, לראות את הבלם, מוסר למגן, מחזיר לבלם, קשר אחורי, מחזיר אחורה, ננסה מהצד, נלך אחורה. תקשיב, העולם כבר לא פועל ככה יותר, הוא לא פועל ככה יותר. ולכן משחקים כמו כדורסל, לדעתי, ש-20 שניות אתה צריך לזרוק את הכדור לסל, טניס שאתה צריך להעביר את הכדור כל שנייה, הם יותר מותמים לתזזיתיות הזאת, ולכן בכדורגל רק ערוצי קיבוץ כאלה יכולים לעבוד, שאתה רק רואה את ההיילייט.
ולא, אין סיכוי לקיבוץ, עמוד קיבוץ, סליחה, ערוץ קיבוץ במונדיאל הזה?
אולי, אני לא יודע מה הם מתכננים, אבל
כדורגל... אולי הם מתכננים שהמשחקים יהיו כמו בסנאפצ'אט, 10 שניות כאלה.
תחשוב סנאפ, ברחבה. תחשוב בדיוק על טוויטר וסנאפצ'אט, ותחשוב על כדורגל. איך זה מתיישב? זה לא מתיישב. 90 דקות של להעביר כדור מצד לצד, מצד לצד, מול סנאפצ'אט ומול טוויטר.
אני חושב, אני חושב שהיום אנשים רואים 90 דקות, הם לא רואים 90 דקות. אני רואה את עצמי, אני בתור מישהו שצופה בכדורגל ורואה המון כדורגל, אני מתעסק בכל כך הרבה דברים בזמן המשחק. עכשיו אני רואה את המשחק, אני קולט את המשחק, אבל אני מתעסק בכל כך הרבה דברים במשחק. עוד עשור, אני לא יודע מה הולך להיות. יהיה סנאפצ'אט של סנאפצ'אט, אני לא, אין לי
מושג. כמו תמיד, אבל גם יש את המטאג, אתה יודע, את המטאדאט, את המטאגם. אנחנו הייתי בטרנר יום שלישי, עכשיו שרוב העיסוק שלנו במגרש זה העידוד, ולשוות עצמנו לעודים שהמכבי חיפה, ואתה יוצא במשחק ואתה לוחץ למיד ואתה אומר, יופי, כל הכבוד על התצוגה היום, ואתה אומר,
מה היה במשחק?
אבל אוקיי, נקודה, הם הפסידו 2-0, אבל אתה אומר להם כל הכבוד, כי וואלה, הבאתם לנו בראש, יופי של עידוד.
אבל זה, אבל זה עודים שהולכים לאצטדיון אומר, והם באמת בטירוף של
היו. זה אחוז, זה אחוז 2.
אני מסכים, דסקל אומר, הוא יושב מול, נגיד, מול משחק ועושה עוד דברים. בדיוק, כדורגל הוא שומר מסך, זה משהו שומר מסך, ובשלב הבא, אתה לא תרצה אותו אפילו כשומר מסך, ידעתי. הוא לא ישומר מסך, אלא כן ירוץ קיבוץ.
אני לא יודע.
אומר לך, את המשחקים גדולים, אוקיי, אני יכול לקבל צ'לסי, יונייטד וכאלה, אבל מה, תחשוב רגע שאנשים ישבו מול אפילו סנדרלנד נגד סוונזי, 90 דקות, עכשיו תקח את זה לרמה של מונדיאל, משחקים, למה שאני אראה כזה דבר? באמת, למה שתראה דבר כזה?
אז אני גם כן, אני גם כן חושב, אני חושב שהם מאוד אופטימיים בקשר לזה שהם יצליחו להביא יותר כסף, אי אפשר גם לדעת, אתה יודע, עוד עשור, אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה...
עזוב בקליניקאים, אתה מבין שכל בית שיהיה בו שתי סקנדינביות נגמר עוד לפני שהוא התחיל?
נכון.
בדיוק, ואפשר...
ויש חמש קבוצות נורדיות בפוטנציה.
לא, אבל הסיפור הזה באמת, אתה יודע, אפשר לעשות מונדיאל עם 48 קבוצות, באמת, אפשר לעשות, יש פורמטים, ואני מכיר, יש חברה שנקראת Match Vision, שמה שהם עושים זה בונים פורמטים לטורנירים וכו', ויש מתמטיקאי...
עזוב, דסקה, למה צריך 48 קבוצות?
לא, ברור, לא, עזוב, נגיד אותו רוצה.
שעשו 212 קבוצות, לא, בוא נגמור עם זה.
אני אגיד לך למה צריך 48 קבוצות, כי במונדיאל כיום זה רק 15, שנייה, לא, רק 15% מסך החברים של פיפה נמצאים במונדיאל. אז כאילו עכשיו מגדילים...
למה שיהיו הרבה?
שנייה, לא, אני אומר, עכשיו מגדילים ל-23%. זה מה שפיפה מסבירה, היא אומרת, צריך לתת יותר הזדמנויות וכו'. אוקיי, נגיד, סבבה, אני מבין,
לא מקבל את זה.
צריך.
לא צריך.
לא, אני אומר, ברור שלא צריך.
אז זהו, אז מה אתה ממשיכי פה? לא צריך.
אבל יש פורמטים אחרים. עכשיו, אני יודע שהאנשים האלה, Match Vision, שמנהל אותם מתמטיקאית שלי, אני הגיע לפיפה עם תוכנית. פיפה לקחו את התוכנית וזרקו, כי בגלל שזה לא משנה להם. הם החליפו, הם שינו את הפורמט רק בגלל פוליטיקה. הם לא שינו את הפורמט בשום של דבר אחר. הם שינו את הפורמט בשביל שקורסאו יתנו את הכל לניפנטינו.
אני אגיד לך משהו, דסקה, לי לא אכפת בכלל מפורמט. תקשיב,
שנייה, מישהו אי פעם אמר קורסאו
בתוכנית ספורט ישראלי? אז אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. לבורחס, לא קורסאו, לבורחס, יש סיפור מצוין, שהוא בדיוק על המונדיאל, אוקיי? מה הסיפור בפשטות? שהיה כפר שהיה מומחה בלעשות מפות, מפות גיאוגרפיות, אוקיי? מפות גיאוגרפיות. והם היו מומחים, הם היו יודעים לעשות מפות של 1 ל-50 אלף, 1 ל-100 אלף וכו' וכו'. וכל פעם הם שכללו את היכולת הזאת, ולרגל 100 שנים או משהו כזה להולדת הכפר הזה, הם החליטו לעשות את פאר היצירה שלהם, מפה בגודל 1 ל-1, 1 ל-1. אתה מבין? שמו את המפה הזאת על כל הכפר. זה המונדיאל. אז בסוף תשים ל-212 לבחרות, תעשה מונדיאל, ונגמור את הסיפור.
שאגב, יש מונדיאל ל-2012, בגלל זה יש מוקדמות, ואיכשהו,
תראה... על איזה מונדיאל אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על המונדיאל של...
2026.
2022 זה המונדיאל הבעייתי?
זה ה...
לא, יש אחד ממש בעייתי, שהוא בקיץ, במזרח התיכון.
קטר. לא, לא בקיץ, בחורף. אוקיי,
שנה לפני כן אנשים יגידו, רגע, תגידו, בחורף אנחנו לא משחקים את העונה הרגילה, אבל יגידו, נכון, אז בוא נבטל את זה.
היה ציוץ, ונסכם את העניין הזה של המונדיאל, היה ציוץ מאוד נחמד של מישהו כתב של הטלגרף שאמר, I like FIFA's optimism that there will be 48 countries in 2026. יש לנו 4 שנים לפחות של טראמפ, יכול מאוד להיות שלא יהיו...
4 שנים? מי אופטימי עכשיו?
כן. טוב, בוא נעבור לדברים, אפרופו אופטימיות, ארסנל. גם חברי כאן אוהד ארסנל גם, כן?
באמת, אתם כאילו כולם? כולכם? שם לב, אתה בוחר את האורחים לפי זה.
האינטלקטואלים ה... למה, מי עוד אוהד ארסנל?
לבנטל.
נו בסדר, לבנטל אבל...
ידוגו.
עידו גור רדס, נכון. עידו גור טייבט.
אריק איינשטיין.
אריק איינשטיין עד את ארסנל.
אבל יהיה קשה להביא אותו.
ארסנל זה כאילו האליטה, האליטה העיתונית, הסנועה, אוהדת את ארסנל. אגב, הוא אוהד את ארסנל מהרבה סיבות, מאותן סיבות שאני התחלתי לאוהד את ארסנל. אני התחלתי לאוהד את ארסנל בגלל שכולם בכיתה שלי יעדו את ליברפול. ואני אמרתי, כאילו... וזה היה ארסנל, זה היה 89, כולם מועדים את ליברפול, אני אוהד את ארסנל.
חבר שלך אורי קוב הגרב בחר לאהוב ככה את אברטון.
טוב, זה טרגיות.
כן, אבל מי שאוהד ממש הפועל תל אביב חייב ללכת עד הסוף עם הטרגיות.
הוא אוהד הפועל, אלון. אז למה אתה התחלת לאהוד את ארסנל?
אז בגדול מה שאתה אמרת פה, זה השנה הזאת עם מייקל תומאס, אם אתם זוכרים, ואני אומר לכם, השנה הזאת, אם אתם זוכרים, בדקה 90 שארסנל לוקחת את האליפות מליברפול, וכל הכיתה באמת רוצה ליברפול, ואז אני אומר, טוב, אם כולם רוצים עם ליברפול, אני צריך משהו אחר, אבל, אבל צריך להגיד על זה משהו, תקשיב, צריך להגיד על זה משהו, והמשהו הזה זה שמי שאוהד את ארסנל מהסיבות האלה, אז הוא לא לוזר, כן? לוזר יועד את אברטון, אני מסכים, קבוצות כאלה. אתה כאילו לוזר, שעוד יש לך אבל ציפיות להיות ווינר מתישהו,
נכון, אוקיי? זה, אגב, זו קבוצה, ארסנל לאורך השנים נחשבה לטרולית של הווינרים. כלומר, הם הגיעו לבית של הווינרים הכי גדולים, ותמיד ניצחו אותם, ותמיד זה, אתה יודע, עם ג'ורג' גראם, ובלמים מכוערים, ומגנים שנראים כאילו יצאו מהגנום, כן, טוני אדמס, קיון.
קיון
נייג'ל וינטרברן. אתה ידעת שיש שחקן כזה שנראה כמו נייג'ל וינטרברן? כאילו זה מטורף. אבל אז היום ארסנל היא קבוצה של בעצם לוזרים עם מאוד הרבה סימפתיה, וקרו הרבה דברים השבוע בארסנל. קודם כל החתימו את לורן קוסיאני ואוליבייה ז'ירו וקוקלן על חוזה חדש, ועדיין במסע ומותן עם אוזיל ואלכסיס סנצ'ז שמסיימים את החוזה שלהם ב-2018. אוזיל אמר בקיקר, שזה קיקר זה המגזין הכי ימין לכדורגל בכלל. אם קיקר מפרסמים משהו, 80-90% שזה יקרה. שאם בגרדיאן מפרסמים משהו, אז זה
הפוך, 60. הפוך.
לא, לא, זה 60%. אם בסן מפרסמים משהו, זה 20%. יש באמת את הסטטיסטיקות
אוזיל,
האלה.
אוזיל חתם בהפועל מאדים.
כן, אבל אוזיל אמר שהוא רוצה שהמועדון יבהיר לו מה קורה עם ארסן ונגר. ארסן ונגר גם כן מסיים את החוזה שלו בקיץ. והמועדון כולו נראה, הוא אומר, אוקיי, לאן אנחנו הולכים עכשיו?
מה אוזיל רוצה לדעת, אם הוא נשאר או אם הוא הולך?
אני חושב שלא, הוא קודם כל רוצה, הוא אומר שהוא רוצה שהוונגר יישאר, כי הוונגר הביא אותו והוא רוצה. אבל אלכסיס סנצ'ז לא כל כך בטוח, יש הצעות כבר על פי דיווחים בצרפת, שפריס סן ז'רמן מוכנה לזרוק 70 מיליון יורו על אלכסיס סנצ'ז.
יכול להיות שפייט עושה שביתה איטלקית בווסטהאם בדיוק בגלל שהוא...
ארסנל?
כן.
יש הצעות ממרסי.
שמעת את הרעיון של ביליץ'? הוא פתח את המסיבה העיתונאים אוקיי, אז יש לי חדשות עבורכם, זה נוגע לשחקן מסוים, ועם הכל היוגוסלבי לשעבר השבור שלו מספר, הוא החליט לא לשחק יותר, אני מדבר על דימיטרי פייט, הוא מרגיש את הטיזר כזה, צרפתים לא אכפת לי אם אתם הוגים את זה או לא, אני אגיד לכם איך...
אגב, ככה אומרים, פייט, בגלל שהוא מהאזור, הוא מאי של צרפת,
שמה מלתק לשמוע אותו, מאמן, שפשוט, אתה יודע, הוא שבור, הוא אומר, יש לי שחקנים טובים, אבל בינואר, וכבר מתחילים לסובב להם את השכל.
האמת היא, פייט זה סיפור, כי הוא בעצם הגיע לווסטהאם בכלום כסף ביחס הזה. מאז שהוא בווסטהאם, הוא יצא הכי הרבה הזדמנויות בפרמייר ליג, הפך לשחקן שהוא, כי בווסטהאם נתנו לו את המקום ואת הספייס וזה, ועכשיו הוא רוצה לעזוב.
שזה בסדר, הוא עובד, הוא אדם פרטי, אתה יודע, הוא לא,
לא, ברור.
הוא לא עבד של אף אחד.
הוא חתם על חוזה בקיץ עד 2021, אז הוא יצא מטומטם, אוקיי? וווסטהאם יצאו מטומטמים שהם האמינו שבאמת פייט רוצה להישאר אותו, אבל אנחנו בארסנל.
בוא נדבר על איזה משחקים, יש לנו משחקים שהיו?
היה את הגביע, שאני לא...
אז אין לנו משחקים שהיו.
כן, הארסנל ניצחו את פרסטון, עזוב, זה לא...
גם בקושי.
מה שמעניין עכשיו זה באמת מה הולך לקרות עם ארסנל. בזה יש את בקהל יש את ה-WOBs, שזה ה-Wenger Out Brigade, ויש את ה-AKBs, שזה ה-Arsen Knows Best
Brigade.
כן. וכאילו, זה ככה, העולם של ארסנל מחולק לשני החלקים האלה, כאלה שאומרים, תעזבו אותי, מה, ונגר, החוצה, אין לנו כוח למקום רביעי הזה יותר, ויש את האלה שאומרים, הוא זה שמציל אותנו, הוא הפרגוסון שלנו.
הוא דואג לכם השנה, אין מקום רביעי. זה מה שנקרא, סתכל על הטבלה.
איפה אתה?
אני רוצה שגם אוזיל וגם ונגר ילכו.
אוזיל?
אוזיל. אוזיל הוא בדיוק הדוגמה שלי לשחקן שארסנל צריכה להיפטר ממנו, לא בגלל שהוא לא שחקן מוכשר, חבל להשחית זמן על זה, כי הוא בדיוק האופי שארסנל חייבת להיפטר מהאופי הזה, כדי סוף סוף לחזור.
אלוף עולם.
עזוב אותי אלוף עולם, עם גרמניה אלוף עולם, בסדר. האיש הזה...
לקח אליפות עם ריאל מדריד נגד ברצלונה הכי טובה.
לראות אותו משחק. זה לפעמים, במשחקים מסוימים, בא לך למות מזה. למה? הוא עושה טובה, הוא עושה טובה, הוא מוכר את הכדורגל בשביל הפינס. אני, אין לי כוח הדבר הזה יותר, אני לא יכול לראות את זה יותר, ולכן גם אני לא יכול לראות את ונגר יותר. די כבר, עכשיו תקשיב, אתה מדבר איתי, תביא, אני מעדיף 5 וירה על אוזיל. אבל תקשיב, אבל צריך, אבל למה קונטה, רגע, אבל למה קונטה, למה צ'לסי יכולה להביא, כן, שחקנים כאלה, וארסנל בשבילה זה מגונה לשים את כל הליבידו שם, אבל כן להביא את המפונפן הזה, אוזיל בסכומים האלה. אוזיל לא יביא אליפות, הוא לא יביא אליפות. לארסנל לא יביאו אליפות שחקנים כאלה, ווונגר לא מסוגל, אני אומר לך, הוא לא מסוגל להיפטר מהדבר הזה, ולכן גם ווונגר, די, עכשיו תקשיב,
אתה רוצה סימאונה שיגיע?
אני רציתי קלופ שיגיע. אני רציתי קלופ שיגיע. אוקיי, הם לא לקחו את קלופ. אני לא, אתה יודע מה, לא יודע אם סימאונה, כי סימאונה זה באמת לחזור קצת לאולי, אולי לארסנל של פעם, אני לא יודע. רק אני אומר לך,
ג'ורג' סימאונה, ככה יקרא.
ג'ורג' סימאונה. לא, באמת, תקשיב, כמה אפשר, אני אומר, משהו מעצמן, אין לי בעיה.
את אלכסיס אתה אוהב?
כן, מאוד. כי אלכסיס הוא שחקן, תקשיב, שהוא משחק, הוא מזיע, הוא רוצה כל הזמן, והוא גם מוכשר.
א', הוא נורא רוצה לנצח, נכון? נורא חשוב לו הקטע הזה של לשים את הכדור מעבר לקו
של
אלכסיס. אלכסיס, אגב, כאילו, אוהדים רוצים שהוא יחתום כמובן, בגלל שהוא אחד מהשחקנים הכי חשובים וזה, אז הוא מטורף על הכלבים שלו, אם אתם עוקבים אחריו באינסטגרם וזה, הוא מעלה, הוא נראה לי שהוא לא הכי נורמלי במוח, אתה יודע, הוא מעלה תמונות שלו ומתחרמן עם הכלבים מול האח, באמת, כאילו משהו, אני נורא אוהב את הכלב שלי, אבל הוא כאילו ממש אוהב את הכלבים שלו.
שיליאני, נו.
כן, והם העלו, הם תולים שלטים עכשיו, למען עם הכלבים של אלכסיס סנצ'ז, תחתום, כן, כאילו הכלבים אבל אוקיי, בוא,
אגב רגע, מילה אחרונה, ההבדל בין אוזיל לסנצ'ז זה בדיוק, בדיוק, אתה יודע, זה הנקודה, אלכסיס כן, אוזיל לא, זה בדיוק מה שארסנל צריכה להבין.
אוקיי, אני איתך. אתמול, אפרופו, אני מחבר את זה קצת לפוטבול, כי אתמול לוס אנג'לס ראמס, הקבוצה הגדולה השנייה של סטן קרונקה, שהוא הבעלים של ארסנל, מינו את שון מקווי לאימון הקבוצה. שון מקווי הוא בן 30, הוא נולד
ב-1986. זה מגונה בכל כך הרבה רמות.
סבא שלו היה ג'נרל המנג'ר האגדי של סן פרנסיסקו, ג'ון, שבנה את הקבוצות הגדולות של ה-49ers, ומבחינת אוהדי ארסנל זה מאוד מעניין, כי שון מקווי הוא בעצם אימור מטורף של סטן קרונקי, שהוא האיש הכי סחי בעולם לפי דעתי, עם שפם כזה מוזר. סטן קרונקי תמיד מינה אנשים סופר מנוסים לתפקיד, ופתאום הוא מביא מישהו שהוא בעצם יציאה לחלוטין מכל תבנית.
זה יציאת מניבול.
זה יציאת מניבול. הוא, אגב, הוא בן אדם מאוד אהוב ומאוד אוהבים את מקווי, ומגיע עם, 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 עם רקע מאוד גדול.
הוא בן 30, בפוטבול זה אומר שאתה בן 2.
שאגב, לפי דעתי זה מראה לי, אם ונגר עוזב הקיץ, ולפי דעתי הוא יעזוב, מביאים את אדי האו מבורנמות. שהוא בן רק 9 שנים יותר מבוגר משון מקווי.
פוטבול זה לא כדורגל, אתה יודע, פוטבול מבחינת משחק, הניסיון הדרוש והיכולת להתמודד עם מכלול הבעיות שהמשחק מציב. כדורגל זה הרבה פסיכולוגיה היום, בוא נגיד את האמת. פוטבול זה יותר קרוב להנדסה כבר מאשר לכל דבר אחר.
נכון, יכול להיות, אבל אני עדיין רואה את זה כמינוי מאוד מעניין. אפרופו מינויים מעניינים, נעבור לריאל מדריד. ריאל מדריד אתמול, אני ראיתי את המשחק הזה עד ממש מאוחר בלילה, הייתי לומד שהייתי צריך להתעורר את סביליה, הם היו בפיגור 1-3 עד הדקה 82-3, ואז הם כבשו שני שערים, שהשער האחרון של קרים בנזמה, כאילו וואו, כאילו אתה אומר וואי, כאילו, עכשיו איזה אישיות יש להם תחת לריאל מדריד, אבל זה לא תחת אברהם גרנד, זה תחת של אישיות.
תחת של זידן.
זה התחת של זידן. הם קבוצה של קילרים, הם קבוצה כל כך מיוחדת. הם חזרו בשמונה משחקים האחרונים, הם חזרו מפיגור וניצחו נגד ברצלונה, דפורטיבו, קשימה, אנטלרס וסביליה. זה קבוצות לא רעות בכלל. הכי הרבה משחקים ללא הפסד, דיברנו על זה בשבוע שעבר. 40. והם כנראה יעריכו את הזה.
לא, נדבר על זה משחקים שיהיו.
לא בסדר, אבל
הסוכניות אומרות נגד אחד דווקא.
לא, הם יעריכו את זה בטוח, יש להם משחק הבא נגד מלאגה, זה לא...
המשחק הבא הוא לא נגד סביליה בחוץ?
לא, זה היה המשחק שלהם, בסביליה בחוץ.
אין להם עוד משחק נגד סביליה עכשיו?
לא, לא.
לא, היו שניים רצופים.
היו שניים רצופים.
אין להם משחק בליגה?
לא, לא, אני חושב שהם עכשיו נגד מלאגה, אבל אתה יודע מה, עכשיו אתה, אני עכשיו מאוד לא בטוח. איפה הפייק צ'קר דרך אגב שאמרת שיהיה פה?
הוא מגיע שבוע, אתה צוחק אבל הוא מגיע שבוע הבא.
נו, אז יאללה, תביא אותו.
אתה צוחק, הוא מגיע שבוע הבא.
אה, נכון, נגד סביליה, עוד פעם, מסביליה בחוץ, נכון, נכון.
אני הסתכלתי לפני כן, ולמה הם כל כך שמחו? אתה ראית את השמחה שלהם על גול שהוא כביכול מקצועית חסר משמעות, אבל אני חושב שהם מבינים, א', הם נכנסו להיסטוריה על חשבון ברצלונה.
כן.
ב', אני חושב שהם מבינים שהאתגר שבוע הבא יהיה, לא שבוע הבא, זה עוד כמה ימים, יהיה הרבה הרבה יותר בעייתי, כי הם שוב מגיעים, א', סביליה קבוצה מעולה.
כן, קבוצה מעולה.
בוא נתחיל שכדורגל מקצועית קבוצה מעולה.
אגב, סאו פאולו הוא מאמן קילר, הוא גם דומה לסבא שלי בקטע מפגר.
אצטדיון ביתי מאוד.
אצטדיון ביתי, קבוצה מאוד מתוחכמת מבחינה טקטית, שרצה ממש. הם כאלה קבוצה שעושה כדורגל מעניין, הופך כדורגל מעניין. הם כאילו, אוקיי, צריך לשחק כדורגל, מתחילים את המשחק, בום, הם בשער של ריאל מדריד, זה כאילו, זה ממש כיף לראות.
בוא נדבר עם מה שאמרתם שקשה לעקוב אחרי עונה רגילה, תראה כמה בעונות האחרונות יש לך את זה, יש לך את גולדן סטייט, שוברים את ה-C. השנה צ'לסי, כמעט שברו את ה-C. הנה ריאל מדריד, שוברים את ה-C. עכשיו, זה לא משנה איזה C, אבל הקיום של ה-C'ים האלה, בעובדה שאתה שומע על כל כך הרבה, אתה יודע, ווסטברוק ב-NBA עם 14 משחקים רצופים, שהוא בהם עם 13 ריבאונדים, לפחות 12 אסיסטים, ופעמיים נגע באף בזמן שהוא עלה לזה. אתה יודע, עכשיו אתה מחפש לגעות הנגיעה באף הבא. אתה צריך איזשהו עניין.
לא, אבל אני, קודם כל ה-C'ים האלה, זה בעיניי הדבר הכי, הכי, הכי לא מעניין בעולם. זה פשוט לא מעניין אותי כהוא זה, ואני אומר לכם שככל ש... וזה נכון, אגב, מה שאמרת זה בדיוק, אתה כל יום, אני כתבתי את זה בדיוק להיום, אגב, כל יום יש פושים, נכון? יש את הפושים בפלאפון, בכל האתרי ספורט. כל בוקר אתה מתעורר עם איזה פוש שמספר לך שבלילה ב-NBA פשוט נעשתה היסטוריה. כל יום, אני קם, אני אומר, בוא נע, עוד פעם היסטוריה, כל יום היסטוריה, אתה מגלה, ווסטברוק שבר עוד זה. תקשיבו, זה כל זה, זה שני דברים. אחד, בגלל שהעונה עצמה לא חשובה בכלל, אז כל מה שנשאר ליחצן זה שיאים קבוצתיים ואישיים וכו' וכו', זה הדבר הזה, זה מה שנשאר לעשות. דבר שני, בגלל שנהיה תרבות של סופרסטרים מטורפת, של אגומניאקים, אז בסופו של דבר ווסטברוק עושה מה שהוא רוצה, וארדן עושה מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יגיד לו שום דבר, ולכן הוא יזרוק 200 פעם, ויקלע 200 פעם.
אני לא חושב שזה נוגע להארדן, כי בהארדן ויוסטון יש שם איזה תרבות שמתפתחת.
אז דווקא ארדן השנה הוא באמת מוביל ביעילות, אבל אתה רואה למשל עם ווסטברוק, אתה רואה מספרים של...
כן, ווסטברוק זה
10 מ-33, ואתה רואה את המשחקים, זה נורא מכעיס. המשחקים האלה של 10 מ-33, ואתה מבין שאוהדים באו כדי לראות אותו.
אנחנו נגיע ל-NBA עוד מעט, אז בואו נסיים רק את הקטע של ריאל מדריד. ריאל מדריד, קבוצה הרבה יותר יעילה, חזקה, אישיות גדולה. קזימרו השבוע כבש את השער הראשון שלו, ואף, הוא הכובש ה-16 השנה של ריאל מדריד, לאף קבוצה אין כל כך הרבה כובשים, זה רק מראה את היעילות. ועוד משהו ש... סתם הסתכלתי, לפני, בינואר, בראשון בינואר 2013, כן, לוקה מודריץ' הוכרז כהחתמה הגרועה של ריאל מדריד.
מדהים.
זה רק מראה, אתה יודע, על איך דברים משתנים. ועוד משהו, אפרופו שבירת סעים וכו', ויה ריאל נגד ברצלונה, ראיתם את המשחק הזה? ראיתם את השער של מסי?
וואו.
זה כבר משהו אחר, זה כבר אסתטיקה. זה כבר, אתה יכול לקחת את זה כמו שזה, ולהפריד את זה לגמרי מכל...
אז כמה נתונים, קודם כל, כמה נתונים על השער הזה, כאילו, אחר כך הוא כבש גם נגד אתלטיק בלבאו שער מזה, שלוש פעמים, שלושה שערים, שלוש פעמים ברציפות מביתות חופשיות. אז ככה, הגול נגד...
ויאריאל,
כן, זה היה פעם ראשונה, אסנחו, השוער של ויאריאל, היו נגדו 160 משחקים, ובכל 160 משחקים כאלה היו כמה וכמה ביתות חופשיות, זה היה השער הראשון שהוא ספג מביתה חופשית. אוקיי? כי זה היה ביתה חופשית מושלמת. זה היה, זה היה כאילו, כמו, כאילו במשחקי פלייסטיישן, שבדיוק נופל לך בדיוק בקו.
אגב, לפינה שלו, של השוער.
לפינה שלו.
כמו הביתה שהבאת של סטויצ'קוב, מ-94.
כן, כן, זה בדיוק... פשוט שלמות, מבחינת conversion rate, יכולת אחוזים, יכולת המרה, או אחוזים מביתות חופשיות, אז למסי הוא יחסית נמוך, כן? זה רק 8%, אבל הוא כל כך השתפר בשנים האחרונות, כן? הוא כבש 11 רק ב-2016 ביתות חופשיות, ונגד בלבא הוא השווה את שיא הביתות החופשיות של רונלד קומן, 26 בברצלונה.
מה שיפה, ביתות חופשיות, שזה כמעט מעל הזמן. ביתה חופשית כמו שסטויצ'קוב שם ב-94 מול גרמניה, תיכנס גם היום.
נכון.
זה בעצם הדבר היחידי בספורט העולמי פחות או יותר, אתה יכול להשוות אותו בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית.
כן.
נכון.
השוער כמעט תמיד חסר משמעות, החומה כמעט תמיד חסרת משמעות. נכון. שחקן שהיה שם את זה ב-88, ב-94, ב-74, 2017, זה תמיד אותו סיפור. תמיד בן אדם ששם כדור על בלטה, ומתאמן על זה שעות על גבי שעות על גבי שעות.
וזה מסי, נכון. וזה מסי. ואז לואיס אנריקה אמר משהו מאוד יפה. הוא לא בן אדם, הוא לא פואט. כן, הוא לא. הוא אומר,
הוא לא פואט. כן.
מסי לא מזכיר לאף אחד מישהו, בגלל שמסי הוא משהו אחר לחלוטין, והוא עושה כל דבר הרבה יותר טוב מכל אחד אחר בהיסטוריה. עכשיו, השאלה שלי, אלון, מסי, האם אחרי מסי אנחנו נראה גם כן ירידה בכדורגל? כאילו אנשים פשוט יפסיקו לצפות במשחקים בגלל שמסי, קצת כמו שקרה ל-NBA אחרי ג'ורדן.
לדעתי כן. לדעתי כן. קודם כל, מסי הוא ממש, זה ממש מה שהוא אמר. זה דבר יחידאי, מה שנקרא. ואני אגב חושב, אם כבר אתה דבר במידות חופשיות, שהוא מחזק מאוד את התחום הזה, כי כן הוא נחלש, לאט לאט אמנם, אבל הוא כן, אני חושב, נחלש במשחק שדה הרגיל שלו. אני לא חושב שהוא מסוגל כבר לעשות את הסללומים האלה שהוא היה עושה בצורה יעילה. אני חושב שהוא טיפה יותר איטי.
כן, הוא שינה את כל המשחק. רגיל,
נכון, וזה קצת כמו ג'ורדן שהתחיל לפתח פדאווי כשהוא טיפה נחלש, והוא ידע שהוא לא יכול להטביע. גם מסי עובר את התהליך הזה, אבל עזוב, מסי זה באמת גדול עולם, לדעתי, הכי גדול שראינו יחד עם מרדונה, מה שאני ראיתי, כן? לצורך העניין. וכן, כששחקן כזה פורש, אתה רואה פחות, כן, חד משמעית.
אוטומטית יתחיל פסטיבל הוא המסי הבא. תראו את הילד הארגנטינאי הזה בן השבע.
אתה זוכר את הכתבה שעשינו? אז היה על אריק למלה, בארץ. עכשיו, מסי היה בן 16 או 17, ואז הכותרת הייתה, בגלל שמישהו אמר, אריק למלה יהיה לאו מסי הבא. מי זה לאו מסי? בשבועיים אחרי הוא כאילו התחיל לשחק לאו מסי בבוגרים. אבל זה היה כותרת, אחת מהכותרות המגניבות של ספורט הארץ בזמנו.
אני זוכר אז שהייתה כתבה, תקשיב, אני זוכר שהייתה כתבה על איניאסטה, שהוא היה גם צעיר, ובכתבה על איניאסטה אמרו שיש איזה מישהו שנתיים מתחתיו שאומרים שהוא יהיה אפילו יותר טוב. מדהים.
תגיד, איניאסטה, אתה אוהב אותו?
אני השחקן שאני הכי אוהב בעולם.
אפשר לא אוהב את איניאסטה.
לא, כי הוא לא אוהב את אוזיל למשל. אני רואה הרבה... אם אוזיל בברצלונה, אם אוזיל בברצלונה הוא איניאסטה.
אם אוזיל בברצלונה, לא, הוא לא.
אבל איניאסטה לא עושה את השטויות.
לא, לא.
איניאסטה די תכלס.
תכלס, ולא רק תכלס, גם אני אומר לך, הוא שחקן, תקשיב, שרוצה לנצח. זה, עזוב אותי.
בוא נגיד את האמת. איניאסטה גם תופס את העילה של ברצלונה. איניאסטה זה כמו, אתה יודע, שאתה חלק מתבשיל, אתה לא יכול להפריד את המרכיבים לגמרי.
נכון. אז מה אתה אומר בעצם? שהוא לא כזה טוב כמו שאומרים?
לא, שהוא בטח שהוא כן, הוא גם עושה את ברצלונה.
הוא כמו התפוח אדמה בגולש, אתה יודע, זה כאילו,
זה לא סתם תפוח אדמה.
בסדר, לא, חששת.
לא, אין...
חברים, הגענו להשוואת תפוח אדמה לאיניאסטה.
זה בטח לא פעם ראשונה שזה קרה, בנוער יש הרבה אנשים שאמרו את זה, ואז הוא סיבב אותם. יש הרבה אנשים בהולנד שאומרים, לא, הוא לא כזה טוב, חוץ מהפעם הישהו לקח לנו איזה תואר, זוכרים את זה?
עוד משהו שמאוד מרשים וצריך להזכיר, השבוע יובנטוס, כן, מנצחת את בולוניה 3-0 בבית.
הם הורגים את הליגה האיטלקית, החבר'ה האלה.
26 משחקים רצופים בבית עם ניצחון, כלומר 26 ניצחונות רצופים, סי חדש, כן, מאז אוקטובר 2015 הם לא...
בבקשה.
כן, מאז אוקטובר 2015 הם, עזוב, לא מפסידים נקודות בבית, הם ספגו רק 9 שערים. מאז אוקטובר 2015 בבית.
אתה ראית את הפערים במשכורות בין יובה לאינטר ומילן?
כן.
בין אינטר ליובה?
אינטר יש... זה הרבה.
למה?
זה
עזוב אחוזים. עזוב מספר אובייקטיב, אבסולוטי, תראה באחוזים. זה בין 120 מיליון שאינטר משלמת לכמעט, כן, 200 שיובה משלמת.
כן.
זה לא פער שאתה יכול לסגור.
כן, אבל זה לא פער זמן. זה לא פער כזה גדול, וזה רק מראה שהניהול של יובנטוס זה פשוט ניהול שהוא הרבה יותר טוב מכל ניהול אחר באיטליה. יותר ממילן.
בטח, תראה את הטובים במלכנות שופטים.
הם עשו את זה מצוין, נכון?
כן.
אני מציע לא להתעסק בליגה איטלקית. עזוב, עזוב, נו, זה.
אוקיי, אז בוא נתעסק ב-NBA, אפרופו סיים. קריס פול, השבוע, קריס פול...
שברת סי?
לא, עכשיו אלון, עכשיו אלון ימות. כן, הוא השלישי הכי מהיר... להגיע ל-15,000 נקודות, 8,000 אסיסטים, רק מג'יק ג'ונסון ואוסקר רוברטסון עשו את זה יותר מהר ממנו.
אתה רואה את השחקן הזה, הוא באמת, מה, הוא 1.75 מטר, משהו כזה?
לא, קצת יותר, 80 וקצת.
בסדר.
הוא 1.80 מטר מרמה.
80 עם נייקר ג'ורדן 3, סדרה 4, מח 8, זה לא נורמלי.
לא נורמלי, שחקן גדול, באמת שחקן גדול.
מבאס לראות את הקריירה שלו.
בדיוק, מבאס לראות את הקריירה שלו, מבאס לראות את הקליפרס האלה, אתה מבין, אתה רואה שם באמת דיאנדרי ג'ורדן כזה, וגריפין, ופול, ואת באמת אתה אומר, יש להם...
183 לשיעה.
183, כן, 80 וקצת, בסדר.
180 וקרמבו.
כן, כן, יאללה.
זה קבוצה...
הקרמבו ענק אבל.
זה קבוצה שנרכבת על העץ. נרכבת על העץ.
ממש.
ואתה אומר, באמת, יש פה את הכל, וגם המאמן, חשבנו שדוק ריברס שמגיע, זה הדבר.
הוא המאמן והג'נרל המנג'ר.
כן, אתה מבין?
כן, זה נראה רקוב שם.
זה נראה רקוב.
זה נורא, יש הרבה שחקנים שבאס עלי עבורם, אבל רק קצת באס עלי שקזינס מקבל 200, שהוא מקבל שבר ממיליארד, קצת קשה להתבאס עליו.
פול זה בדיוק שחקן,
אתה בטח אוהב את קזינס, נכון?
לא, 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 תקשיב רגע, פול, רגע, קריס פול, חבל פרסס אותו, כן? הוא בדיוק בניגוד לדורנט ובניגוד ללברון, עם כל המעביר את הטלנט שלו לפה ולשם, בדיוק קריס פול לשחקן שאם היה עובר לקבוצה אחרת, הייתי אומר באמת, הוא צודק, הוא צריך לעבור, הוא צריך לאפשר לעצמו לקחת אליפות במקום אחר, הוא נתן מספיק שנים שם, ובקליפרס הזאת הוא לא הביא אליפות, וחבל, הוא שחקן שראוי באמת לאליפות.
אוקיי, עכשיו נגיד קריס פול עובר לניו יורק, נגיד, אוקיי, כי זה ניו יורק ניקס עם דריק רוז, שמע, הסיפור השבוע, דריק רוז עזב את הקבוצה, לא יצר איתם קשר, אמר שיש איזה בעיה, אמר אני רוצה לקחת הפסקה מכדורסל.
הוא צריך לשחד מישהו שלא תדבע אותו?
הוא כנראה, דריק רוז, זה סיפור מאוד טרגי של בן אדם שנמאס לו מהמשחק לפי דעתי. הוא הולך להיות פרי אייג'נט בקיץ. מי ייקח אותו? הוא קצת כמו רונדו עכשיו כזה, לא?
רונדו, קודם כל, רונדו תמיד אומרים שהוא, לא נעים להגיד, בן אדם חרה?
כן, לא, אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
אוקיי, בסדר, אז אוקיי.
לנו לא נעים להגיד הכל.
אוקיי, ודרק רוז, תקשיב, הרי מה, אתה לוקח שחקן, עזוב שנייה אפילו את זה שהוא יכול, שיש לו מצבי רוח ונימס, הרי ברור לך שתיקח אותו, ובמאני טיים, אתה יודע מה יקרה?
צ'וק.
צ'וק או שובר את הדרך, די, תקשיב, זה שחקנים שאוקיי, זה יכול להיות לדעתי, זה שחקן שכאילו הוא יכול להוסיף היום, כרול פלייר כזה, אולי קצת מהספסל, עזוב.
בוא נדבר גרוע מכך, מבחינת הבעלי קבוצות, הוא לא ימכור בין העניים וחולצות.
זה ברור, דרק רוז גמר את הסיפור.
לא, ודרק רוז בשיקגו, הוא היה, הוא קודם כל, הוא איש של שיקגו, וזה מאוד מוזר, העונה הזאת, העונה הראשונה שלו בעצם מחוץ לעיר, הוא גדל בשיקגו, היה שנה בממפיס, בקולג', חזר שיקגו בולס, אז בעצם זה בן אדם שנשאר כל החיים בהומיס שלו, ואז הוא מגיע לניו יורק, עזב לשיקגו באמצע השבוע וכאלה, בלי להגיד לאף אחד וזה, אבל כנראה, אתה יודע, כנראה מדובר באיש...
אתה מכיר הסדרת פרסומות, כמה נייקי אמרו על דרק רוז, שהוא נפצע היה...
אדידס.
נייקי או אדידס?
אדידס.
הסדרת פרסומות של הנה דרק רוז חוזר.
כן.
זה כמו שהם עשו לפלפס, הם אתה יודע, הם שינו קצת פאזה בתרבות האמריקאית של למכור סניקרס, מהישגיות לעבודה קשה. אתה רואה את הפרסומת של אנדר ארמור על מייקל
פלפס,
שאתה רואה אותו רק את הסוחט הבריחות האינסופיות האלה, ועל דרק רוז הראו כמה הוא עובד קשה כדי לחזור, והוא די בעט להם בדלי הזה.
ואגב, מה שאתה אומר, מה שאתה מדבר על להיות מחוץ לשיקגו, הוא שלומי אהוש, זה מה שאתה אומר. שעזב את חולון ללאט, והבין שזה לא עובד ככה, אתה מבין, וחזר.
וואו, וואו,
מדהים, אה?
אני חושב שעדיף לקרוא לבן אדם חרה של בן אדם, אבל אוקיי,
אני השוויתי בן יצחקי לרמוס, לחמס השבוע, לא יודע מה אתם עשיתם.
שלומי אהוש ודרק רוז, תאמין, זה לא...
היה, אני חושב שלוינטל העלה תמונה של יצחקי שהוא רץ, הוא הלך 6 קילומטר ב-6 קמ"ש.
אתה יודע מה יפה בכדורגל? שכדורגל, בניגוד לכל ספורט אחר, מעלים את כל הדברים הרעים, כי זה ספורט שכל כך יש את הרגע האורגזמה הזה של גול, שזה מעלים הכל. אתה יכול לשחקן שבאמת מפרפר, אין לו כוח לרוץ, לא עושה כלום, אבל אתה תשים את הגול.
אגב, נכון, מסי, רגע, חבר'ה, הרי כל ילדי הבר מצווה שנוסעים תמיד לקמפנו, מה הם אומרים? בוא נה, הוא לא זז על המגרש, ואז פתאום שם גול, זה בדיוק זה, נכון?
אבל אוקיי, בסדר, בוא
נתאפס.
בוא נתאפס, זה לא... אוקיי. למי אתה רוצה להשוות את מסי?
אין להשוות את מסי.
שלום תקווה. לא, סבבה, שלום, שלום זה סבבה.
בוא נגיד שאם היה תיעוד היום כמו שיש פעם, את התקופה של מרדונה בנפולי, הייתה מאוד בעייתית.
למה אתה חושב? למה אתה חושב?
כן, אני חושב שהיה כל כך הרבה צילומים שלו, דוחף את הראש לתוך מראות, ואתה יודע.
אתה מדבר על מחוץ למגרש.
כן.
על המגרש הוא רץ, הוא היה
סוס. לא, 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 אני מדבר נטו על...
תקשיב, אני אומר לך, אני משוכנע, ששים את מסי בנפולי, לא זאת אגב, הנוכחית, של פעם, והם לא גומרים אפילו מקום שני שלישי. וזה לזכות מרדונה. אליפויות האלה.
אני לא בטוח ואני לא אוהב את ההשוואות האלה.
אני
לא אוהב.
אני כן אוהב. אני כן אוהב. ואני יודע שאסור להשוות, אבל כן, אני אוהב אותה.
אני אגיד לך למה לא. קודם כל המשחק שונה לחלוטין.
הכל שונה.
זה בכלל לא אותו דבר. היום מרדונה, השחקן מרדונה, אתה שם אותו במשחק של היום, הוא אפילו לא שלומי ארוש.
אבל רגע, למה אתה מוכן לשים את מרדונה של אז, כמו שהוא אז, במשחק היום?
לא, אתה אומר...
גם מרדונה היה יצור שונה בטח, לא?
נכון, אז אני אומר ההפך. זה, אני אומר, בדיוק, אתה אומר ככה, אני אומר, תנסה לשים את מרדונה, אוקיי, מסי שמה, כן? מסי בנפולי של אז, קורא את הליגה האיטלקית.
לא, לא, שים את מסי היום, היום, עזוב שנייה, שים את מסי היום בליגה האיטלקית בנפולי, ואני לא בטוח שהוא לוקח אליפות.
הוא מסיים עם 100 שערים.
יכול להיות, אני לא בטוח שהם לוקחים אליפות ביובנטוס.
זה כמו לקחת לוחם, שנייה, אני אגיד לך מה זה, זה כמו לקחת לוחם שייטת, כן, עם כל הנשק וכל הביצועים שיש לו, לשים אותו מול 100 לוחמים רומאים. הוא פשוט, הוא יירה בהם, יש לו את כלי נשק.
אתה חושב שהוא לוקח אליפות ליובנטוס? אם הוא בנפולי היום?
הלוחם?
אם מסי היום בנפולי, הוא לוקח אליפות ליובנטוס? אני אומר שלא.
כן?
לא?
כן.
טוב.
אוקיי. בוא ננסה את זה. מכונת הזמן שלנו עובדת. מסי, בוא, כנס למכונה.
היעד היחידי שבעתיד של מסי מלבד ברצלונה, למרות שהוא מתעקש ארגנטינה, אני מניח... שתגיע איזושהי הצעה מסין, שאנחנו נסתכל עליו ונגיד, כמה אפסים יש שם? What is this now?
זה לא, זה כבר לא יקרה, אבל אוקיי, אפרופו...
זה מה שישבור את הלב דרך אגב.
לא, לפי דעתי זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה... הוא מרווה... לא, עזוב, זה לא יקרה, זה באמת...
אז אתה אומר שזה לא יקרה.
זה לא יקרה.
אין כל כך הרבה על מה להוציא את הכסף, זה הנקודה.
כן, לא, אין...
זה לא יקרה.
כאילו, זה לא יקרה. אפרופו, קריס פול, הפחד שלי הוא שאנטוני דייביס מניו אורלינס, זה שחקן שאני ממש אוהב לראות, כן, גם הילייטס שלו וגם משחקים שלמים שלו, הוא שחקן שצריך להוציא אותו מניו אורלינס מהר, בשביל שייקח אליפות, הוא הראשון, אפרופו סים.
או הפוך, או שפול מילסאפ יגיע מאטלנטה אליו.
או, וקריס פול.
זה אפשרי.
קריס פול, וזה יכול להיות
מגניב. יכול להיות שם הסופה של בני 32-33, שאם לא עכשיו, אז מתי?
בניו אורלינס?
כן.
למרות שאנטוני דייביס צעיר יחסית, לא?
לא, סביבו, אני אומר סביבו.
אבל הוא הראשון, עם משחק של 40... עם 40 נקודות ו-15 ריבאונדים, הראשון, עם 40 נקודות ו-15 ריבאונדים, בפחות מ-30 דקות, מאז 1955.
אני אוהב את ההערות של ברקלי, של המספרים האלה, אומר, כן, אבל דעתי נצח אותו מכות. מה?
צודק, תשובה מצוינת.
אגב, הוא באמת, מבחינת מספרים, הוא ברמה, מבחינת מספרים של 20 נקודות, 15 ריבאונדים, משחקים כאלה, רק להקים אלג'ואן לצ'ארלס ברקלי ולקווין לאב, כן, יש את הרמת מספרים הזאת ב-30 שנה האחרונות.
אני חושב שבאמת הרמה הטכנית
מה זה מראה?
הביגמנים השנה בליגה,
מה זה מראה?
שהוא משחק בניו אורלינס, זה מה שמראה, זה מה שמראה,
הוא מקבל את כל הכדורים,
הוא שחקן מצוין, אגב, הוא
שחקן מצוין. זה לא שהוא מקבל את הכדורים ועושה את זה בספורטק, הוא עושה את זה ב-NBA.
אבל כשאומרים לך, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה בקבוצה של הכלומניקים שלנו, אז ברור שהוא יכול להגיע ליותר, הוא שחקן גדול, אבל תקשיב.
הם השתפרו נורא, בדי הילד השתפר, לא נורא, בדי הילד מתחיל לקלוע יותר, וזה לא מה.
תאיר אותם אחר כך.
אוקיי, טוב, לפני שאנחנו מסיימים את החלק הראשון, היה השבוע את גמר הקולג'ים בפוטבול, אוקיי? היה משחק מטורף, לא ראיתי אותו, אבל ראיתי, לא, ראיתי אחר כך את כל ה... ראיתי אחר כך את כל ההיילייטס וזה, דשון ווטסון, הוא הקוורטרבק של קלמסון, הוא נתן משחק היסטורי מבחינת מספרים, כן, אבל זה שיים? באמת, כן, מבחינת השיאים כן. וכו', לא, באמת, הוא, לא,
איזה,
לא
איזה
ראו משחק,
איזה בול זה היה?
לא, זה היה משחק גמר של הקולג'ים, שאחת איך קוראים לה בול, צ'אמפיונצ'יפ בול.
השיטה בפוטבול מכללות היא כל כך הזויה. אני פעם ביקשתי ממישהו שחי את הפוטבול מכללות, תסביר לי למה זה הם נגד הם בגמר. מה כאן, כי הם שינמו? הוא אומר לי ברצינות, כי אתה יודע, כל הבולים זה חברות מסחריות, טאקו בול, קוקה קולה בול.
לא, אבל זה היה הצ'אמפיונצ'יפ בול, זה כאילו היה המשחק הגדול.
של שתי הקבוצות שנחשבות להכי טובות?
כן, אלבמה והם.
כן, אלבמה שהיא קבוצה באמת שמאוד קשה לנצח.
קבוצה סנועה אגב.
קבוצה סנועה, מאמן שלהם ניק סאבן, אף פעם לא הפסיד משחק, אתה יודע, שהוא הוביל במספרים כאלה.
שחורים באלבמה היו סנועים כל השנים. פשוט עכשיו ללבנים יש תירוץ, למה הם סונים את השחורים באלבמה.
בדיוק, נחשבים צ'אמפיונים.
אבל בקיצר, דשון ווטסון זה ההופעת קוורטרבק הכי טובה בכל הזמנים בגמר, וההופעה השלישית הכי טובה בכל הזמנים בגמר גם כן של דשון ווטסון, הוא בטוח יבחר מקום ראשון בדראפט, שחקן שצריך לזכור את השם שלו.
אני רוצה להגיד לך, אבל בפוטבול מכללות עדיין יש את התשוקה האמיתית, האוהדים עדיין אוהדים,
כי זה אוהדים, אתה יודע, זה קבוצת הבית, מה שנקרא.
כן, קבוצת הבית, בדיוק.
בזמן שאתם מדברים, אני אראה לכם תמונה שנשלחה אליי הלילה מאריזונה.
אגב, אתה יודע, קלמסון זה סאף קרוליינה, זה לא איזה, זה לא ששם השחורים...
השם קלמסון קצת מטה, זה נשמע כזה לבן מדי.
לא, אבל זה... ודשון ווטסון... הוא מגיע מרקע מאוד עני וכולי, מה זה?
חבר שולח לי מאריזונה, משחק עדיין לא הטורניר, הוא שולח לי, זה לא טרנר, אבל אני אקח את זה, מטוסון אריזונה, כולם, אתה יודע, כל העיר בכתום, זה לא ה-NBA.
לא, לא, ברור שזה לא ה-NBA.
התשוקה שבספורט מכללות, זה אחד הדברים, כי זה כל כך מתנגש, אתה אומר, מצד אחד זה תשוקה של אוהדים, שזה לא קפיטליסטי, מצד שני, ה-NCAA זה ארגון כל כך מונה כסף,
כן.
שלא משלם לעובדים
לא משלם
שלו,
של העובדים שלו נכון. מנצל אותם בשביל להרוויח כסף.
זה רק מראה לכם שאין שום מקום בעולם שיש קונסנזוס.
כן.
אתה לא יכול באמת לאהוב שום דבר בלי כן. הסתייגויות.
אני הייתי שם במשחק מכללות, זה מה שאומרים, זה טירוף פשוט.
בניגוד ל-NBA, שאתה אומר, ברור. אתם לא באמת אוהבים את זה, אה?
לא, 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 זה אקסיבישן הכל שם.
לא, בעונה רגילה.
בעונה רגילה, ברור.
פלייאוף ברור שזה
מה. אוקיי, אז אנחנו עם התשוקה של מכללת, של ספורט המכללות.
רגע, אתה רוצה לדבר על עוד משחק שהיה או שנעבור לחלק הבא?
אנחנו עוברים לחלק הבא.
אתה לא רוצה לי עוד שתי מילים על משהו שהיה בווילד קארד, אולי איזה גרין ביי ככה?
אנחנו נדבר על זה בגלל שזה המשחקים שיהיו, אנחנו נדבר על זה.
אם אתם שומעים את כל החלק הזה, זה אומר שלא הורדתי אותו בעריכה. אני עדיין נותן את השם שלהם עד שהם להביאו כסף.
תקריה.
אלה, כן.
אנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים אותם כחסות. הם לא יודעים על זה. כנראה הם יודעים על זה.
הם יודעים על זה, אמרו לנו.
הם יודעים על זה, אמרו לנו. אבל אנחנו, תקריה.
אנחנו נשבור אותם.
אנחנו נשבור אותם, אתם תביאו לנו כסף.
הבעיה שלנו, אנחנו חושבים בקטן, אנחנו צריכים ללכת על איזה יוניקלו. אני לא יודע, ביפן שומעים את התוכנית שלנו.
בחסות גוגל.
פייסבוק. לא, זה עוד יכול לקרות, אני יודע. גוגל. אני רוצה לבחור משהו ממש כאילו, שממש יפתיע אותי מקרה. יוניקלו, ממש יפתיע.
יוניקלו. אוי, אני שונא את המילים? את הבגדים שלהם. כולם נראים כמו ה... איך קוראים לו?
סקיות זבל?
לא, המישלן. האיש
של המישלן. תקשיב, חנות של יוניקלו ביפן, זה לפעמים 10 קומות של סחורה שלא ברור לך איך יכול להיות שזה סחורה שמרגישה כל כך טוב, יפה לעין, למי שלא יודע, אני מניח שהרבה הסכים שיפה לעין, ומחיר כל כך נמוך, and yet made in Japan, כי תמיד היה לי בראש, אם זה נורא זול, אז זה בטח מישהו מנוצל, סין, בנגלש, וכל מיני כאלה, ואז אתה אומר, made in Japan, ואתה אומר, איך זה קורה? ושוב דחפו לי טריז להבנה. לא משנה. וואו, העידן הזה משאיר אותי בבולבל.
Manchester United Liverpool, המשחק הראשון שנדבר עליו, Manchester United got their mojo back לחלוטין, הם קבוצה שמפחידה ומלחיצה את כל מי שמעליהם עכשיו. אחד מהאנשים שמראים את השינוי הזה זה פול פוגבה. בתשעת המשחקים הראשונים שלו היה מעורב בשער אחד, כיבוש. בעשרה המשחקים האחרונים שלו הוא מעורב בשישה שערים. שלושה כיבושים ושלושה בישולים. מנצ'סטר יונייטד
בתשעה מלא, מלא, אתה יודע,
הוא לוקח,
הוא מעיף אנשים, כן. מה, הוא צרפתי גדול וחזק, כן. הבחור הזה?
הוא צרפתי אפריקאי גדול וחזק, הוא וירה,
אני לא אמרתי, מובנים. זה אתה אמרת, כן. את זה.
לא, זה חשוב. מנצ'סטר יונייטד עם תשעה ניצחונות רצופים, הכי הרבה שלהם מאז פברואר 2009, אז הם היו עם אלכס פרגוסון, ונתון מעניין, אם כל הביתות שלהם שפגעו בקורה או במשקוף היו נכנסים,
כן.
היו נכנסות, אז הם היו היום עם 8 נקודות יותר, ובמקום השני.
סטנגה.
זה מוריניו העביר לך את זה?
מוריניו העביר לך.
תדף מסרים הזה העביר, כן.
הם מגיעים מול ליברפול שקצת מג'עג'עת.
בגביה.
בגביעים.
הצליחה להוסיף עצמה עוד משחק.
כן. ופול סקולס. אתה אוהב את פול סקולס.
אני מת עליו.
גם אני נורא אוהב אותו, למרות שהוא ממנצ'סטר, אני אחד מהשחקנים שהכי אוהב.
השחקן שהכי, אם לא היה ספורטאי, היה פועל במפעל.
אבל הוא ספורטאי,
הוא לא היה פועל במפעל, הוא היה...
הוא היה מנהל המפעל.
הוא איש מאוד חכם לפי דעתי, והוא ג'ינג'י.
נכון.
כן, אז הוא אומר, אני חושב שמנצ'סטר תנצח את ליברפול, הם ממש לגמרי בתוך התחרות לאליפות, ואז הם אומרים, צ'לסי, הוא אומר, צ'לסי לא הייתה כל כך משכנעת מבחינתי, שזה קצת בולשיט, אבל יש את הדיבור עכשיו במנצ'סטר, שהנה, זהו חברים, אנחנו נכנסים לזה. ורוני סיים עם הרדיפה שלו אחרי הסיים, אז הם יכולים להתפנות.
אפשר להגיד את זה בוודאות.
כן.
זה ממש אקסיומה.
אז מה אתם אומרים? מה כאילו?
תשמע, אני חושב שיונייטד באמת פבוריטית פה, אם אתה שואל אותי, ומוריניו, אתה יודע, כמה שאני לא מת עליו, וכל הסיפור הזה, הוא תמיד...
He knows his shit,
כמו שהוא. בדיוק, וזה קורה, בשלב מסוים זה קורה, ותמיד העונה הראשונה, ואז העונה השנייה זה אליפות, וכו' וכו', ואני לא חושב שהם יקחו אליפות השנה.
כן, אגב, הוא עצמו, מוריניו, מדבר, כן, הם עכשיו מוכרים את דפאי, ממפיס דפאי ומורגן שניידרלן, הם מכרו את מורגן שניידרלן לאברטון, ודפאי אולי לאברטון, אולי לליון, יש כל מיני דיבור, והוא אומר, בשוק הזה אנחנו מוכרים שחקנים בשביל אנחנו רוצים לגייס פאונדים בשביל לקנות שחקן גדול בקיץ.
ב-96 או 95, את העונה הזאת שניוקאסל כבר הייתה בפור מטורף.
של 11 נקודות.
מי ניצח את העונה? זה היה מנצ'סטר או אסנל?
לא, לא, מנצ'סטר.
מנצ'סטר זה עם קיגן כמאמן.
שניוקאסל פירקו את מנצ'סטר יונייטד 5-0.
זה החזרה לפי דעתי הכי גדולה בתולדות הפרמייר
ליג? לא, היה לארסנל חזרה גם כן. אבל יכול להיות שהיה להם משחקים ביד.
הנקודה היא שזה אפשרי.
כן, זה אפשרי.
אפשרי לפחות להתבסס על דברים שקרו בעבר.
אבל צ'לסי זה לא ניוקאסל. אני אומר לך, צ'לסי לא תימד כמו ניוקאסל אז, וקיגן היה משחק כדורגל התקפי מטורף, שהוא היה כל כך לא אחראי, אז הוא היה מריב ולא אחראי, וצ'לסי...
וקיגן גם היה, הוא נפל מנטלית, היה את הקטע הזה שהוא צרח על פרגוסון,
לובי, הבריטי התורן בתור דאדם אלן עכשיו הוא התקווה הלבנה הגדולה של הכדורגל הבריטי, אז מן הסתם כבר הנה הוא קשור לריאל מדריד.
זה לא יקרה.
אני מרים יד מהקהל ושאל, רילי? באמת? מישהו כתב את המילים האלה, לחץ סנד ואמר, זה בסדר.
קודם כל, תמיד יהיו את השמועות האלה, ליברפול מבחינה פיננסית לא יכולה להחזיק את השחקנים אצלה כמו... שהצליחה פעם.
אין הרבה קבוצות בעולם שמשלמות יותר משכורות מליברפול.
נכון. אז עכשיו...
עשר מועדונים.
אז עכשיו ליברפול עם הרבה יותר כסף מזכויות שידור, ולכן אני לא רואה את ריאל מדריד מצליחה להוציא את אדם ללנה מהם, או את ביירן מינכן מביאה.
הבעיה שלה זה אליפות אפריקה, לא ריאל מדריד. הם איבדו עוד שחקן למרכז המגרש.
כן, אבל קוטיניו אולי יחזור לדקות, למחצית השנייה של יונייטד.
הוא חוזר אחרי פציעה כואבת, קשה. אתה יודע, כל בן אדם יכול להבין מה זה חודשיים לא לזוז יותר מדי, חודש וחצי.
אבל עדיין הוא כדורגלן,
ועדיין.
ליברפול אני לא משוכנע, קלופ לדעתי מאמן גדול והכל, ומשחק, לא משוכנע שיש בליברפול מספיק שחקנים טובים.
מבחינת איכות הם לא שמה עם מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד זה קבוצה איכותית יותר, אבל מבחינת רוח,
נכון, זה קלופ, אחד משמעי, זה נכון. אני לא בטוח שהרוח פלוס הרמה שזה יכולה להביא אליפות. אני לא בטוח בכלל, בכלל.
הם מאוד מזכירים לי את דורטמונד, שלא בשנה הראשונה שהם לקחו אליפות, כי יש שם כל מיני שחקנים כאלה, נגיד גצה זה קוטיניו, ואתה יודע, לבנדובסקי זה...
אבל היה שם גם הגנה, תראה, שבדיעבד התברר איזה שחקנים גדולים היו שם בדורטמונד.
מי זה הולמס?
מי זה הולמס, למשל. נכון. זה לא מספיק. בדורטמונד היה ריכוז שחקנים טובים שלא הכירו אותם. זה נכון, את רובם, ורויס ושמויס וזה, אבל בליברפול אני לא בטוח שיש מספיק, יש טובים, אבל מספיק.
והתחרות, שם היה להם רק קבוצה אחת שהם רדפו אחר, והיה להם הרבה משחקים, אני עושה גרשיים, כי זה לא באמת קלים, המשחקים שהם יכולים לצבור בהם נקודות, ליברפול, עזוב את הרייני דיי אין סטוק, כי זה יתברר כבלוף, יש להם 5 קבוצות בליגה הזו שהן נורא בעייתיות, מלבדן.
אוקיי, אבל
טוטנהאם ראינו שהיא לא פיירית,
נכון.
ואנחנו יודעים ש סיטי, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, אבל זה בעיה.
אבל מנצ'סטר יונייטד קודם כל הם עשו את הריצה הזאת של המשחקים ללא הפסד וניצחו
נגד קבוצות חלשות,
נגד קבוצות לא טובות בהכרח, אוקיי, הם רק 1 מ-6 מול הטופ 6 מנצ'סטר יונייטד. אז ליברפול היא באמת המבחן הגדול הרציני של מוריניו, של מנצ'סטר יונייטד החדשה של מוריניו.
עם כל הרעש והצלצולים, מנצ'סטר יונייטד לא היה בקאריק, היא עדיין עם הגנה מפוקפקת.
לא, היא לא מפוקפקת ההגנה בכלל. אני לא, נראה אותם נגד ליברפול, נגד ההתקפות. מה שיפה לראות בליברפול זה כאילו פתאום הם מתחילים את הלחץ הזה שלהם, ופתאום זה כזה פעם.
אני לא בטוח שיהיה משחק טוב, אני בטוח שיהיה תקציר מעניין למי שמכם שיראה רק את התקציר. יש לי הרגשה שיהיה יופי של תקציר.
שחקן הקי פלייר שלי מבחינתי זה חואן מטה. אם הוא משחק, מנצ'סטר יונייטד תנצח. ויש לי פה סטטיסטיקות בשבילכם. מאז שהצטרף ליונייטד, אני זוכר שהוא,
אלון
אף לא אהב את זה, ואני אהבתי את זה, אבל אני פעם הייתי מתחיל כתבות עם סטטיסטיקה, ואני זוכר שפעם עשיתי אפילו סטטיסטיקה, הוא שלח אותי למשחק, הוא היה עורך שלי בספורט הארץ, הוא שלח אותי למשחק מכבי נתניה נגד מכבי פתח תקווה, תודה רבה דרך אגב על זה.
זה איציק זוהר קפטן נתניה או אחרי?
לא, זה, והיה שם רביד גזל נגד גל אלברמן, ואני החלטתי לראות את המשחק דרך רביד גזל מול גל אלברמן, ועשיתי סטטיסטיקות, אני לבד, כי לא היה סטטיסטיקות, אז אני עשיתי סטטיסטיקות של חילוצי כדור, מסירות וכאלה, ואני ממש השקעתי בזה, כאילו רביד גזל נגד גל אלברמן, קשרי העתיד, כן, והוא לקח את כל הסטטיסטיקות האלה, פשוט זרק לפח.
זה נורא,
זה כאילו כל הקונספט של המשחק הלך להזדהן.
זה נורא בעצם.
וזה היה איזה 0-0 ו-1-1, זה היה משהו זה.
אני מאוד לא ממליץ לאנשים, יש סיבה. עשיתי במשחק האחרון, סתם ככה נגדות, הסתכלתי על מליקסון ואמרתי, מספר עיבודי כדור, מספר קומפליט פסס, מסוג הדברים שאתה לא רואה בארץ. רשמתי לעצמי את הנתונים, אמרתי, אני מבין למה לא עושים את המספרים האלה בארץ. זה בעייתי מאוד הסיפור הזה.
אוקיי, אז ככה. למטה יש מעורבות ב-53 שערים מאז שהוא הצטרף לקבוצה, למנצ'סטר יונייטד, 36 שערים, 20 בישולים. אוקיי? רק לקריסטיאן אריקסן יש, מאז שמטה הצטרף למנצ'סטר יונייטד, רק לקריסטיאן אריקסן 64 מעורבויות בשערים, עדן הזארד 63, ואוזיל 61, יש יותר מעורבות ישירה בשערים מאשר חואן מטה, וחואן מטה לא שיחק את אותו מספר דקות כמו אריקסן, הזארד ואוזיל. אגב, מיד אחרי מטה יש את קוטיניו.
למה אתה מתכוון במעורבות לשערים?
שער או בשול.
אוקיי, טוב.
כאילו,
אבל לא כמו ישראלי ליגיונר, זה לא
מעורבות,
מזה חששתי,
זה לא מעורבות שאנטה לוסניקוב הוציא את הכדור לדנדי יונייטד. אוקיי, עוד משחק שצריך לראות השבוע, גולדן סטייט נגד קליבלנד קוולירס.
זה משחק מבין הבודדים שאתה אומר, זה לא תקציר, זה לראות את המשחק.
נכון,
כי בית בלאד, תראה זה יופי בית בלאד.
יש, מתפתח משהו, יש.
המשחק קליבלנד גולדן סטייט שהיה בחג המולד, זה היה, אני לא האמנתי שזה מה שיקרה שם. ראיתי, אמרתי, טוב, כי זה השעה הייתה סבירה, ואומנם בעונה רגילה זה לא מעניין. מה שהתפתח שם זה משחק פשוט עצום.
אמיתי, היה משחק פלייאוף.
פלייאוף אמיתי, ולכן הוא לדעתי זה מחייב שגם הגומלין יהיה כזה.
ואני מת, אוקיי, קודם כל, כתבה סופר מרתקת שראיתי על לברון ג'יימס, שהוא עצמו אומר, אני הפכתי לקוורטרבק, ואיכשהו מחלק את הכדורים וכו'.
אבל הפסיכולוג שלו אחד האנשים העמוסים בעולם, באמת.
לא, אבל הוא לומד את השחקנים, הוא לומד את השחקנים שאיתו, איפה הם הכי אוהבים לקבל את הכדור. זה מה שקווטרבק עושה. איפה הם הכי, למשל הוא אומר, ג'י אר סמית, הוא אוהב לקבל את הכדור טיפה למטה. קווין לאב אוהב לקדר את הכדור לידיים, צ'נינג אוהב לקבל את הכדור למעלה, והוא לומד, הוא עושה את הסטטיסטיקות שלו. לברון ג'יימס הוא אחד מהמדעני כדורסל, לפי דעתי, המתקדמים.
שמה, זה כמו, אתה יודע, קווטרבק שאתה אוהב בגרין ביי. מר רוג'רס.
עוד מעט אנחנו ניכנס.
שיש לך 28 שניות איכשהו עם הרגליים, עם הכישרון הספורטיבי המדהים הזה, ויש לך כל כך הרבה זמן להחליט, זה הלברון עם המטען הגנטי והעבודה שהוא השקיע כל השנים האלה, אתה יודע, מה שהוא עושה על המגרש, זה כמו נאו במטריקס, יש לו את הזמן הזה לראות הכל, הוא בנה לעצמו את זה.
זה להרבה גאונים יש את זה, אבל למשל לברון ג'יימס, הקיץ הוא החליט, אני קולע משלוש יותר טוב, אוקיי? והיה קטע נגד, אני לא זוכר נגד מי הם היו, נגד מילווקי אולי? לא נגד מילווקי.
המשחק השלישי נגד
מילווקי. לא, לא, היה נגד יוטה, שהוא פשוט עוצר, כן, מאיזה 15 מטר, מהשלוש, טאק, מביא צ'קה, ואז באותו לילה, קרי עשה את זה גם כן, אתה יודע, אתה לא שומר עליי, פא, מביא את זה מ-15 מטר, נתון מאוד מעניין. אנחנו בכל יום נתון, בכל זאת, לא, אל תסתכל עליי.
זה הקטע, זה הקטע.
כל העובדה הזאת של לברון, אני לא אוהב את לברון, אני מודה, לא אהבתי אותו, אני לא אוהב אותו עד היום, ואני חושב...
אתה צריך להסביר לי אחרי זה איך זה מתנגש עם פדרר, אבל תכף
נגיד. זה בכלל לא מתנגש, ממש לא מתנגש, ממש לא מתנגש.
אל תיגע ככה בפדרר. אני חוזר ללברון.
לא, ממש לא מתנגש. והעובדה שנכון, הם לקחו את האליפות, לברון, כל הקריירה שלו בעיניי מוכתמת, פשוט מוכתמת בגלל הבחירות שלו, כשחקן שכל הקריירה שלו היא אמירה אחת פשוטה, אני לא מספיק טוב כדי לקחת אליפות, זהו. והעובדה שהוא לקח אליפויות במיאמי ובקליבלנד עם כל הסופרסטרים האלה, לא עושה לרושם, מצטער, לא עושה לרושם. Okay. וזה שהוא לקח אותה ועכשיו כאילו בדיעבד, עכשיו אנחנו קוראים גאון
משהו?
וזה וזה.
אני אגיד לך משהו.
היה לוקח בקליבלנד של אז, בונה סביבו קבוצה ולוקח אליפות.
אבל מה זה בונה?
בונה כמו שג'ורדן בנו סביבו.
נכון, בנו סביב ג'ורדן.
תקשיב, זה שהוא לקח את הטלנט שלו ושיחק עם בוש ועם וייד, ואחרי הוא לקח טלנט שלו חזר אחרי שהוא גמר שם את הסיפור, ועכשיו
ואז הוא בנה קבוצה
עם קווין, לא, שמביאים לך, יש לך קריירה אולי רכז הכי טוב בעולם, ומביאים לך קווין לב שהיה זה כוכב ומיניסוטה, ומרפדים את זה אחר כך בכל מיני, תקשיב, זה בעיניי לא נחשב.
אז קודם כל סטטיסטיקות, אפרופו סטטיסטיקות, מבחינת איכות הקבוצות שהיו ללברון, שהוא לקח לגמר, שהוא לקח לבד לגמר, לג'ורדן אף פעם לא היה קבוצות כאלה גרועות שהוא לקח לגמר.
למה אתה אומר את זה?
כי לא.
על בסיס מה? על בסיס מה?
אתה יכול להגיד שלג'ורדן היה תחרות יותר
לקשר. תגיד לי, מי היה, למי, מה, בואו.
שנייה, לג'ורדן הביאו את סקוטי פיפן, שהוא אחד מעשרת השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים.
בדיעבד.
אבל הוא היה השחקן הכי טוב אז.
לא, הוא לא היה. הוא לא היה.
אני מבקש לכם להחליש לפני שאני מחליש את הקונסולה.
הוא לא היה השחקן הכי טוב אז, הוא היה מפוקפק אז, אתה לא זוכר אולי.
פיפן?
פיפן היה שחקן מפוקפק עם פוטנציאל, כמו שיש הרבה שחקנים עם פוטנציאל.
גם דניס רודמן היה מפוקפק.
ומי היה בשיקגו, נגיד לצורך העניין, חוץ מג'ורדן ופיפן?
אתה לא זוכר את לוק לונגלי?
או, יפה, לוק לונגלי, על מי היה?
דניס רודמן? לא, דניס רודמן זה בקדנציה השנייה.
בקדנציה השנייה, בוא, אני מדבר על השלוש האליפויות הראשונות. מי היה? תסביר, תגיד לי מי היו.
הורס גרנט.
הורס גרנט, בדיוק. פקסון זה שחקן היום, תקשיב, שהוא עולה מהספסל ביום טוב, הוא עולה מהספסל. מה זה פקסון?
זה קייל קורבר.
זה רכז של, נכון? בדיוק, בדיוק. ושם, נכון, זה קייל קורבר ביום, קייל קורבר קלה יותר טוב ממנו.
אוקיי, שנייה, אבל בסדר, כולם קולים יותר טוב היום, אבל... אוקיי.
ועם זה הוא לקח אליפות מול קבוצות אדירות.
אוקיי.
אדירות, אדירות.
פיניקס של ברקלי, 92, זה אחת הקבוצות הכי טובות שלו זכו באליפות.
אוקיי, שנייה. אוקיי.
דסקל, עכשיו, זכות ההגנה שלך.
לא, לברון ג'יימס, אוקיי. אני לא עכשיו, אני לא משווה אותו לג'ורדן, כן, מה להשוות, ג'ורדן זה משהו אחר, זה תקופה אחרת וכו', בדיוק אותו סיפור כמו מסי ומרדונה, אוקיי? לברון ג'יימס לקח קבוצות מזעזעות לגמר, או לגמר המזרח עם קליבלנד, עם אנטוני פארקר והרוחו של שקיל אוניל, אוקיי? עכשיו, יותר מזה, גם בדיוק, ורז'או זה היה הסנטר שלו, אלוהים.
ומי היה את התחרות שלו במזרח? מול מי הוא היה בגמר המזרח? אתה זוכר? שהוא לקח את הקבוצות האלה? תן לי, תן לי.
בוסטון.
בוסטון איזה? שמי יש בבוסטון?
הוא לקח, שנייה, מה?
בני 70? מי היה בבוסטון אז?
הוא ניצח, על אותו משחק שהוא ניצח את דטרויד, ודטרויד עדיין הייתה מדהימה, והוא ניצח אותה עם 27 נקודות הרצופות האלה. היו לו משחקים גדולים. איזה דטרויד
מדהימה?
שנה שעברה, הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה של ה-NBA, מספרית, אוקיי, מבחינת ניצחונות.
גולדן סטייט?
כן, מבחינת ניצחונות. אוקיי, הוא לוקח אותם.
דסקה, זאת הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה של NBA, באמת, גולדן סטייט.
אוקיי, לוקח אותם לבד, ולוקח איתם את האליפות. בשנה שלפני, הוא היה בלי קווין לאב, וקיירי ארווינג, וסחב אותם עד הקצה, אוקיי? והשנה, אנחנו רואים ש... קודם כל, יש הרבה קבוצות טובות, יש המון קבוצות טובות ב-NBA.
אין כמעט קבוצות טובות, יש שלוש קבוצות ב-NBA. תקשיב, יש גולדן סטייט, סן אנטוניו וקליבלנד, אין קבוצות חוץ מזה.
אני שמח שאמרתי סן אנטוניו, כי סן אנטוניו,
סן אנטוניו זה הקבוצה היחידה ב-NBA, אגב, מבחינתי שהיא קבוצה אמיתית, כל השאר זה אוספי כוכבים.
אנחנו מדברים פה אוספי כוכבים.
לא, תקשיב, איזה קבוצות טובות יש ב-NBA, אמיתיות, כן, שיכולות להגיע באמת ולהתחרות על אליפות חוץ מסן אנטוניו, גולדן סטייט וקליבלנד. אתם פשוט עושים, אתם בדיחה, ליוסטון יש בסך הכל, תקשיבו, הרדן ושיטת משחק שרצים, זה מה שיש ליוסטון, ויוסטון, תקשיב, לא תגיע לגמר של המערב בכלל, זה ברור, היא תעוף בחצי, נו, אנחנו יודעים את זה כבר.
אתה יודע מה הבעיה, שקשה להתחרות בטענה שלו?
די, נו, מה אתם?
כי יש שם את סן אנטוניו ואת...
את מי הם יעברו? סן אנטוניו גולדנסט, אתם לא יכולים לעבור את זה, הם לא יעברו את זה גם.
אני חושב
שזה קשה ליוסטון. וגם אגב, אם יעברו במקרה את סן אנטוניו, אז הם יעופו בגר, ובכל מקרה, נגיד אתה שם יוסטון, נגיד, אני שם אותה 3.5. מי עוד?
אני מסכים
ש... המזרח אין כלום, במזרח, ממש כלום,
אני חושב
כלום.
שבמזרח...
והמערב נחלש גם?
אוקיי. אני חושב ש... פשוט יש, הכישרון מפוזר לך הרבה יותר.
אטלנטה יכולה להביא את פול מילסאפ?
אטלנטה עם מילסאפ.
לא אטלנטה, סליחה, טורונטו.
אני מאוד מקווה שהם כן יצליחו, אבל מתקשה לראות את זה, כי מילסה בן 32 מסיים את החוזה, רצה מקס קונטרקט.
הוא שחקן ששחק לפי דעתי 4 שנים בקולג', נכון?
כן, מילסה
הוא
היה גם די, הוא קיבל, הוא היה בממפי, אתה יודע, זה לא שחקן...
זה שחקן שבגיל 32 יכול לשנות קבוצה.
יכול.
שחקן טוב, אבל אם אתה חושב שטורונטו עם מילסאפ הם קונטנדרים רציניים,
אם טורונטו עם מילסאפ, זה תחרות, זה משחק שביעי שישי עם קליבלנד, אבל על אמת.
שישי גם היה עכשיו.
כן, אוקיי, שנייה, לפני שאנחנו זה, נתון מעניין על ווריורס וקליבלנד.
בוא נדבר על המשחק עצמו.
שנייה, נתון מעניין על קליבלנד וווריורס. הביג פרי של הקבוצות האלה, שניהם עם בדיוק 72 נקודות למשחק.
מי זה הביג פרי?
בווריורס, דורנט, קרי ותומפסון.
כן, תומסון על גרין?
הם שניים.
מבחינת נקודות.
מבחינת נקודות, וקאבליר זה לברון, קיירי ולאב, שניהם בדיוק עם 72 נקודות למשחק, שזה מעניין.
מעניין לראות את קורבר במשחק הזה, עם כל הבד בלאד שיש, קורבר משחק ראשון עולה בחמישייה.
אוקיי, איך לדעת?
לא, עכשיו, משחק ראשון בחמישייה עלה, 1-5, ואתה אומר...
הקווטרבק צריך ללמוד אותו עדיין.
כן, הקווטרבק נראה לי עוד שנייה לוקח אותו הצידה ואומר לו, חבוב, אני הבאתי אותך לפה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל התואר שלי פה הוא כל יכול, וכדאי מאוד שיהיה בסדר.
אגב, שנה שעברה לברון ג'יימס בנה קבוצה מנצחת.
כן, החליף מאמן,
החליף מאמן, חילוף מנצח.
אגב, קורבר לדעתי זה רכש מצוין בשבילהם, מצוין, מצוין.
אני רק רוצה שהוא יזכה באליפות.
לדעתי יש לו סיכוי לא רע בכלל, אבל אגב, באמת, השלישיות האלה תסתכל, אתה יודע, יש טעם לדבר על זה שדורנט הגיע לגולדן סטייט. עכשיו, תראה, זה מדהים לראות את זה, זה כל כך, ראית את המשחק שהיה באמת, קליבלנד גולדן סטייט, זה משחק מרהיב, מה שקורה, באמת מרהיב, אבל אתה יודע מה, אני לא מסוגל לשאת את זה, שאנשים שוכחים כל כך מהר, תוך חודשיים שלושה, איזה עוול מטורף זה ששחקן כמו דורנט מצטרף לגולדן סטייט, זה פשוט, זה מה שמכוער בספורט האמריקאי, זה פשוט כיעור בהתגלמותו.
אבל אתה
יודע שהספורט... אין ערך לדבר הזה.
שנייה, מה ההבדל בין דורנט, קרי ותומסון לסוארז, מסי ונעימה?
אין הבדל, רק שהכדורגל האירופי הוא מושחת כבר שנים, וכל אחד יכול... נכון, וב-NBA עדיין היה את הרעיון הזה, כן? של דראפט ושל תקרת שכר, כדי שלא יקרו דברים כאלה, והדבר הזה לא רלוונטי יותר.
תחשוב עוד אוקלאומה שמסתכלים השנה
ואומרים... הוא הרבה יותר רלוונטי עכשיו בגלל ההסכם עבודה החדש, שבעצם לא מאפשר לשחקנים, הוא לא מאפשר, אבל הוא נותן לשחקנים שנשארים בקבוצה הרבה יותר כסף.
למרות ש...
בסדר, אתה יודע.
ההסכם עבודה זה נקודה בעייתית. אתה אומר, אני, זה הגיוני שהשחקנים שהם אלה, הם העובדים של הארגונים האלה, מעבר לכל העובדים של הארגונים האלה, והגיוני שמיהיה להם 50% מההכנסות. הבעיה שזה יש... מה הבעיה? אני אשים גרשיים. יש פשוט כל כך הרבה הכנסות.
כן.
אני חושב שהליגה, ממה שאני רואה, ממה שאני צופה, את המשחקים שאני רואה, אני לא ראיתי כדורסל כל כך טוב.
אתה לא ראה יורוליג?
אתה אומר לי שהכדורסל הזה יותר טוב מהמשחקים של בוסטון לקרס, בוסטון דיטרויט בסוף שנות ה-90? אתה באמת חושב שזה יותר טוב הדבר הזה?
בוסטון סלטיקס, בוסטון לקרס זה בסוף שנות ה-80.
לא, זה 80, אני אומר, אחר כך דיטרויט וכו'. אני ממש לא מסכים איתך בכלל. זה לדעתי מה שאנחנו רואים זה שואו, זה מה שאנחנו רואים, שואו.
אוקיי, מלבד המשחקים האלה.
נכון, מלבד המשחקים האלה.
אני לא חושב שראיתי, כדורסל כל כך איכותי, שנייה, כדורסל כל כך איכותי, שהיום היכולת של שחקן לתפוס כדור ולקלוע, אין דברים כאלה, לא היה דבר כזה,
ולנצח. היה כבר דנבר שלפני 20 שנה.
אתה רואה שחקן כמו דורנט, אתה רואה שחקן כמו דורנט. אין... זה לא משהו שאתה ראית בעבר. אתה יודע, משהו גבוה כזה, חזק, עם הידיים הארוכות, שיודע לעשות דברים פשוט מטורפים.
אני לא רואה ג'ון סלי ובילי אמביר, כשדורנט נכנס פנימה, מורידים אותו ומרסקים אותו. זה מה שאני לא רואה.
אתה יודע כמו מה, אתה מסכים? אתה כמו אלה, אני זוכר שפעם...
דסקל, אין, תקשיב, לא יכול להיות טוב ממש, אם אין את הרעים. לא יעזור.
אבל יש רעים.
אין, מי הרע? מי? כולם טובים.
הם הרעים.
מי הרעים היום? מי היום אתה אומר? או בוסטון המתונפים של מקל שדופק חזה ופריז. מי?
גרין
בקבוצה הנחמדה עם טומפסון וסטף קרי. נכון.
הוא הרע בתוך הקבוצה שלו.
הוא כן, בדיוק.
הוא מאלה שמחזיקים מקל. טוב שפסעת, טוב שפסעת.
שנייה, לברון ג'יימס הוא לא הרע?
אתה הרע.
קשה לי להגיד שהוא הרע. אתה חושב שהוא הרע?
אתם מחפשים נרטיבים.
הוא רע? הוא רע?
לברון?
נגד נוביצקי הוא היה מרושע.
עכשיו, לברון הוא רע?
זה הבעיה, הם לקחו את הנרטיב. תבין, שנה, היה לי הרבה שנים, אני הייתי הרבה שנים עם דעתו של אורחנו המלומד, וממש סניתי את לברון. התצוגה של נוביצקי שמחה אותי אז כל כך, שהוא ניצח אותו, אתה יודע שהם צחקו עליו שהוא חולה והכל. עכשיו, לברון, הוא כבר לא הרע, הם לקחו לי את הכיף.
כן, הוא לא רע.
אני קשה לי להיות נגד לברון.
וגולדן סטייט הם רעים?
גם לא, זה בעיה.
זה בדיוק העניין, נכון.
אז יש לכם בעיה עם זה שהם לא רעים.
כולם זה סתם נחמד כזה, הם קופצים כולם וקולים. זהו. יופי.
טוב, בוא נלך לרע, בוא נסיים את זה.
סנטון הם גם לא רעים.
בוא נלך לרעים נגד טובים, גרין ביי פאקרס נגד דאלאס קאובויז, הקבוצה של...
קבוצה של אמריקה.
האמת היא, זה הדרבי של אמריקה, הדרבי של הבייבל סטייט, הדרבי של טראמפ, וויסקונסין, הפועלים הקשוחים של גרין ביי נגד הפועלים העשירים יותר של דאלאס.
דאלאס זה סיפור מדהים.
דאלאס זה סיפור מדהים. הם הצילו את הרייטינג של העונה. הם באמת הצילו, הם הצילו.
דאלאס זה המכבי חיפה של ה-NFL. אני אתן לכם קצת רפרנס תרבותי למקרה שאתם מכירים. דאלאס הייתה קבוצה ענקית בתקופה שג'י-אר יואינג היה מישהו שרואים בטלוויזיה, ואיכשהו, בזכות ניהול מבריק, מבריק, מבריק של בעלים, שגם בנה את סטדיון, אני הגעתי, עבדתי בחברה אמריקאית, שהסמל שלה זה הצורה של טקסס, והיא הספונסרית של דאלאס, אז יצא לי קצת לראות את זה מקרוב, ודאלאס זה ארגון מדהים, ואיכשהו לדאלאס יש מלא אוהדים, למרות שהם לא מצליחים. אתה יודע, לראות את מכבי חיפה בארץ אחרי 7 שנים רעות, או הפועל תל אביב אחרי גם 7 שנים רעות, מביאים את הקהל הזה, ואיך יש להם את הכוח, פשוט בארץ הכל יותר קטן ומלוכלך, אבל זה דאלאס, אתם צריכים להבין.
אבל גם גרין ביי מאוד מאוד אהודה בארצות הברית.
אבל גרין ביי יש סיבה, תבין, גרין ביי בבעלות של העיר, זה כל כך סיפור יפה, זה כל כך טהור, דאלאס זה ארגון היפר קפיטליסטי, איכשהו אהוב.
ממתי לארצות הברית יש בעיה עם היפר קפיטליזם, במיוחד באזורים האלה?
בספורט האמריקאי עדיין אוהבים סיפורים תיאורים ויפים.
נו באמת.
דאלאס זה הקבוצה של אמריקה, זה לא מכבי חיפה.
הם ככה קוראים להם.
נכון, נכון, זה הקבוצה של אמריקה, זה השם, זה הכינוי שלהם. זה מכבי תל אביב כדורסל של לפני כמה שנים, זה מה שזה.
אבל מכבי תמיד הצליחה, מכבי אף פעם לא היה כל כך הרבה שנים בלי הצלחה.
אני לא מדבר על העובדה שממותגת כקבוצה שכולם בכל אמריקה, לא רק בזה, אוהבים אותה.
איכשהו.
עכשיו, אני, אגב, בדיסוננס, אני התחלתי לראות פוטבול.
מי אתה רואה?
יפה, התחלתי לראות פוטבול ולאהוב פוטבול, כשדאלאס בגדולתה, לוקחת את האליפויות ההן. אז אני אמרתי, אוקיי, אני מכיר את דאלאס. כמובן שמאז אני התרחקתי מאוד מאוד מאוד, ולכאורה, כאילו גרין ביי זה קבוצה שאני... אירון רוג'רס בטח, וגרין ביי בכלל.
בוא נדבר על אירון רוג'רס. אירון רוג'רס נגד ג'יינטס, משחק שהמלצנו לראות אותו.
תן לי את הסיפור על אירון רוג'רס.
משהו, תקשיב, קודם כל אני מאוהב בו ברמות קשות.
זה לא פייר קצת.
זה לא, הוא פשוט, עד המחצית, הם לא הצליחו לעשות שום דבר.
אז בוא ניתן סיכום למי שלא יהיה פוטבול. היה משחק ראשון בפלייאוף, מה שנקרא ווילד קארד, זה פלייאוף חברים, המפסידה בחוץ. גרין ביי עולה לשחק מול ניו יורק ג'יינטס, משחק שהיה 50-50 כזה.
כן.
ואם הייתם רואים את זה עד שריקת המחצית, הייתם אומרים, עדיין 50-50, ואז מה שקרה, 7 שניות לסוף, אירון רוג'רס לוקח את הכדור, ובמקום פשוט להגיד, טוב, נגמרה המחצית, הוא זורק אותו עם דיוק של עם טילים ישראלים מהדיוק הזה, אז היה לנו הרבה פחות בעוד באום, והוא מוסר אותו לשחקן על 50 ומשהו מטרים.
כן.
50 משהו מטרים? לא, 50 משהו יארד בעצם.
יארד.
אז זה פחות. לא משנה, על מרחק עצום, עם היד שלו, לא עם כלי משחית, והבן אדם תופס את זה מטר...
זה מה שנקרא Hail Marys,
כן.
זה שאתה זורק את הכדור לאנד זון, שאיפה זה השעשר, yeah. ואתה מקווה שמישהו יתפוס את זה, והבן אדם תפס את זה, אין למישהו כל כך הרבה Hail Marys בפלי אופים כמו לרוג'רס.
שלוש, רק בשנה האחרונה.
מטורף, ולא, בפלי אוף, בפלי אוף יש לו שניים, בסך הכל, בכל ההיסטוריה של הפלי אוף יש ארבעה Hail Marys, והוא אחראי על איזה 50%, דרך אגב, נתונים, כן, הוא זרק 22 טאצ'דאונים, בשמונה משחקים האחרונים, כן, בלי אינטרספשנס, לא חטפו לו את הכדור, אוקיי, ועוד נתונים, מבחינת, בשביל להבין מה הסדר גודל שלו, רק לג'ו מונטנה ולטום בריידי, יש יותר משחקים עם שלושה טאצ'דאונים או יותר בפלייאוף.
ואל בנדי.
ואל בנדי. פור טאצ'דאונים. אל בנדי אבל לא היה קורטרבק.
שתבינו כמה גדול ההישג. אם אתם רואים את הסדרה ההיסטורית נשואים פלוס של פוקס בזמנו, אל, הדמות הראשית שמשחק אד אוניל, מתגאה בזה שהיה לו משחק בתיכון, שהוא עשה פור טאצ'דאונס אין וואן גיים. זה היה אחד מהמוטוים בסדרה הזו. ומגיע לך בן אדם, ועושה את זה בפלייאוף, ב-NFL, כשמי שרודף אחריו, זה לא ילדי תיכון, זה אנשים שהונדסו גנטית, אלה אנשים מהעתיד, כדי לשבור עצמות,
של רוג'רס, ורוג'רס עושה, היה שם איזה טאצ'דאון, שהוא פשוט שיחק עם הזמן, עם האוויר,
הוא קופץ במקום
איכשהו, עם השטח, עם החלל, ופשוט מנסים, ועוברים לידו חבר'ה מסעיות, והוא מתחבק מהם.
אבל צריך תמיד להגיד, אגב, בדיוק הנקודה הזאת שהייתה, מי שראה את זה, האופנסיב ליין זה גם סיפור מטורף, כי מי שאפשר לו לעבור שם כל הזמן, במש, אולי שבע שניות, שזה נראה כמו נצח במושגים של קווטרבק, זה אופנסיב ליין מעולה, וזה לדעתי מפתח של קווטרבקים, לפעמים קווטרבקים טובים, והאופנסיב ליין שלהם לא מספיק טוב, ויש להם בדיוק שתי שניות, במקום שלמישהו יש חמש שניות, אבל רוג'רס הוא שחקן ענק.
אבל אוקיי, עכשיו יש את דאק פרסקוט, שהוא באחד מהסיפורים הגדולים של העונה, זה בעצם הקווטרבק השחור, שמחליף את טוני רומו, שהוא הדמות המיתולוגיה. המיתולוגית של דאלאס קאבויז, הוא דמות מיתולוגית, הוא כאילו לוזר מיתולוגי.
כן, מיתולוגי, אבל נכון.
הוא מחליף את טוני רומו בדאלאס. האם זה בגלל אופנסיב ליין, או בגלל שדאק פרסקוט הוא כמו, איך קראו לו בשנה שעברה? הקורטרבק של צפון קרוליינה?
קאם ניוטון?
קאם ניוטון. האם זה קאם ניוטון?
לא צפון קרוליינה, כן.
האם זה קאם ניוטון החדש, או האם זה אופנסיב ליין שעבד פשוט מצוין?
לדעתי קודם כל קשה לדעת. אני אומר לך, הוא נכנס מצוין לנעליים של רומו. רומו גם ככה דאון דה היל לגמרי.
הוא דאון דה היל מאז, כאילו,
מאז שיש היל, בפחות או יותר. והיה ברור שהוא מאבד את המקום שלו, גם אחרי הפציעה וכולי וכולי וכולי. נתנו לו אגב איזה משחק כזה להשתתף בכמה דקות כדי בעצם להפריש אותו רשמית. ופרסקוט נראה שחקן, והאופנסיב ליין באמת לא רע בכלל. עדיין אני חושב שלדבר עליו במונחים של קאם ניוטון זה מוקדם, ואירון רוג'רס לדעתי קוטרבק טוב.
אוקיי, אז אנחנו רואים,
זה משחק ענק,
אחד מהמשחקים הכי גדולים של השנה.
שייטינג מטורף יהיה להם שם.
הליגה מאוד מאוד מקווה, אני מניח שדאלאס תנצח לכבוד סופרבול, שבו יהיה מצד אחד דאלאס, מצד שני ניו אינגלנד, שתי הקבוצות הכי אהודות. הליגה צריכה את זה מבחינת הרייטינג.
אוקיי, שנייה. גם גרין ביי היא אחת מהקבוצות הכי אהודות והכי אהובות. לא, היא מקום אחד, בשנים האחרונות היא 1-2 עם דאלאס קאובויז, מבחינת מספר אוהדים.
הם לא יכולים בסופרבול. הסופרבול הכי טוב שהליגה יכולה להשיג מבחינת מספרים נטו, זה קאובויז פטריוטס. בריידי נגד דאק. דאק, שימו לב, אני חוזר, השם של האדם הוא עם קוף בסוף, זה לא דאג,
אבל זה לא דאק כמו ברווה, זה דאק D-A-K,
whatever, כן? זה באמת, אם זה היה NBA, הייתי אומר שהשופטים ידאגו שזה יקרה, אבל פוטבול זה לא ה-NBA.
כן, יש
טלוויזיות.
הטוב ביותר ינצח.
הטוב ביותר ינצח.
ביום הנתון הזה.
ואיך שאני, תראה, אני אוהד גרינביי, כן, ואני ממש...
המשחק בטקסס, הוא לא
בטקסס, כן.
בארלינגטון, טקסס. עוד משהו שאתם צריכים להבין, בפוטבול יש חשיבות עצומה למזג האוויר. גרינביי, וויסקונסין, זה מקום שכוח אל כפו, שלא ברור למה בני אדם חיים בו, זה טעות. כפו שם. הפוטבול מתחיל בספטמבר, באוקטובר, שהמזג האוויר נעים, ומגיע לפלייאוף כשיש מזג אוויר של
נכון,
חורף 42, גרמניה פולשת לרוסיה.
כן, הם שיחקו ג'יינס נגד גרין ביי במינוס 10 מעלות.
בחוץ. והם זורקים כדור, יש רוח.
כן, וכאילו יש, אתה יודע, ידיים, כאילו אתה לא יכול להיות
קוורטרבק, אבל לא.
קוורטרבק לא יכול להיות עם כפפות.
קוורטרבק בלי כפפות?
מה פתאום?
לא, כי אין לו את הטאץ'. אבל הם מתוגמלים.
הם מקבלים כסף.
הכל בסדר.
לא כולם, יש את האלה ש...
כולם.
לא, לא, יש את האלה שמקבלים את $200,000 בשנה, שוברים להם את הצוואר מתישהו, ואז כאילו, אתה יודע...
אין 200, דסקל, אין 200, עזור.
הם לא מקבלים שכר כמו ב-NBA, אבל...
בוא נגיד שאם זה נגמר במרדר סוויסט בגלל פגיעת ראש בגיל 40, אתה יכול לקחת את הצ'ק הזה ולדחוף אותו.
נכון, אוקיי.
טוב, אז... זה המצב. אז אלו המשחקים שאתם צריכים לראות, ועכשיו...
רגע, ואנחנו גם נראה את ריאל מדריד נגד סביליה, הסכמנו זה בחלק הקודם.
כן, אנחנו דיברנו על...
ריאל סביליה, תגמרו כבר את השטות הזאת של השיא. אני מפציר בכם, מספיק עם זה.
כן, סביליה כמובן קבוצה שכיף מאוד מאוד לראות, ריאל מדריד גם כן כיפת.
ובמאמר מוסגר, כמובן שאני לא אובייקטיבי, אני בעד זידן, כל מאמן עם קרחת מפוארת שכזאת, אני חייב
את בעדו. עוד פעם אנחנו עם קרחים.
מה לעשות? זידן,
זה מה יש.
אי אפשר לא לאהוב אותו, האמת, זו בעיה.
בוא נעבור לחלק השלישי, ובוא יסביר לנו אורח למה פדרר זה לא לברון. חלק שלישי ואחרון, ובוא פשוט נמשיך למה שעשינו לפני כן ודבר על מה שבא, אבל נתרכז בטניס יותר. אני חייב איזושהי העברה. ישבתי השבוע עם חבר'ה מהפועל באר שבע, מהנהלה, והם ביקשו לתקן משהו שדיברנו בפרק עם ניב נחליאלי על אתלטיקו מדריד, ודיברנו על איך שחבל שבארץ אין קבוצות שמשתמשות בעצם בחברות הייטק שיש פה בתור בוחנות בטא, כי אם אין הרבה כסף לפחות תהיו שפני ניסיונות, ואין אף חברה שמנסה, אף מועדון שמנסה לקפוץ קדימה. אז החבר'ה שהפועל באר שבע ביקשו לתקן אותי, אמרו ששוב יצאתי ישראלי, מתנסה ולא... ויעיר ולא בודק, אז הנה אני לוקח בחזרה. הפועל עושה בדיקות לשחקנים שלה כל יום, הפועל באר שבע, על משקל, עושה בדיקת DNA לכל שחקן, ומוציאה לו דוח של 20 עמודים, הראו לי דוגמה של הדוח הזה, על מה מותר לך ומה אסור לך לאכול.
הם עושים את זה לבוזגלו גם כן?
באותו יום היה נורא קשה לדבר עם, אני לא אציין את שמו של הבנם שישבתי איתו, אבל הוא היה מוצף בבעיות בגלל הבלם שמביאים, אני לא אכנס לזה, סוארס ועל בוזגלו ועל החוזה של, אז הפועל באר שבע כן מנסה, והוא אמר לי למשל על מה שסיפרתי לכם עכשיו בזמן לפני השידור, לפני שהקלטנו, שהם נורא מנסים להביא קבוצות בינלאומיות חוזים, כי הם בסך הכל מייצגים חלק נורא גדול למדינה סופר קפיטליסטית, כמו ישראל, צרכנית.
שהפריחה את הנגב,
והוא נפגש עם החבר'ה של אנדר ארמור, רק שתבינו את ההבדלים בסכומים, הוא נפגש עם החבר'ה של אנדר ארמור בסאוטהמפטון, עיר שהיא לגמרי הבאר שבע של אנגליה, שעתיים מהעיר המרכזית שמייצגת אוכלוסייה יחסית תנה שנלחמת כדי להיות רלוונטית בכדורגל שם.
הבעלים של הקבוצה האישה,
בבקשה. אז סאוטהמפטון
משוויץ,
אלונה
ברקת לא משוויץ,
לא לא, אולי היא שם הרבה בגלל, היא פילנטרופית סך הכל, ובעלה איש עמיד פלוס פלוס פלוס, וסאוטהמפטון קיבלה מאנדר ארמור 800 זוגות נעליים, שכל ילד שם, שגם מי שלא יכול להרשות לעצמו, היא יסתובב עם נעל של אנדר ארמור, ויראה לכל החברים שלו בכיתה, שהמועדון דואג לו. בבאר שבע הם נלחמים כדי לקבל מאיזשהו גורם מאות דולרים, כי ככה זה, כי אנשים לא מבינים את הפוטנציאל, ועסק צריך להיות, לא צריך להיות מבוסס על נדבנות, אלא על ויאביליות אמיתית. אתה עובד קשה, אתה מוכר סך הכל, כי זה החלק השני, אז זה מה שרציתי להגיד, ורק עוד תיקון אחד קטן, אני הרבה פעמים אמרתי משהו שהוא מתברר כשטות, שוויטור ונייג'ל,
וירג'ל
ונדייק, הבלם ההולנדי של סאוטהמפטון, אמרתי, תראו, שני השחקנים האלה, יש להם אותו ציון בגביע וופה, זה לא פייר שההוא הולך עם אחר לסיטי ב-50 מיליון, והוא מגשש פה, מקושש פה מאות אלפי יורוים מקבוצה קטנה במזרח התיכון. אז החבר'ה אמרו לי, עם כל הכבוד לויטור, ויש המון 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 כבוד לויטור, הבחור הזה ון דייק הוא 1.90 מטר על 1.90 מטר, הוא ספסימן שאין דברים כאלה, וויטור פשוט בן אדם נורא חכם, כי הוא סוגר את כל הפערים הגופניים, פשוט עם העובדה שהוא עובד קשה, והוא חכם, הוא חכם על המגרש, אבל עם כמה שלא תהיה חכם, הבן אדם השני הוא 1.90 מטר על 1.90 מטר.
כן.
אז זה התיקון שהייתי צריך לעשות, ואפשר לדבר על פדרר.
וזהו, דיברנו על שוויץ ואלונה ברקת, ואיכשהו 5 דקות על הפועל באר שבע הצלחת להכניס.
2 דקות 0.9.
כן. טוב, אנחנו צריכים לדבר על טניס, מתחילה העונה בעצם, מתי מתחיל האוסטרליאן אופן? עכשיו,
ביום שני בעצם.
ביום שני מתחיל האוסטרליאן אופן, הגרנד סלאם הראשון של העונה. עונה שעברה הסתיימה עם אנדי מרי, נובק ג'וקוביץ' רב עם בוריס בקר. היה שם כסח רציני, כלומר הבנתי שבקר שם נכנס בו וג'וקוביץ' העיף אותו ובוריס בקר, as usual. אבל אנחנו מסתכלים על הטניס, ונראה שזה משחק בלי עתיד. כלומר, יש לך את פדרר, שהוא היה גדול הטניסאים בכל הזמנים, לפי דעתי. מספרים הרים גם כן את זה.
אין הרבה אנשים שיחלקו לך.
רפאל נדל, בטח לא פה נראה לי.
נכון.
רפאל נדל, שהוא בעצם סיים את הקריירה שלו.
ג'וקוביץ'. בוא נקווה שלא יגמור כמו אמסטרונג.
נכון.
אוקיי, ג'וקוביץ'.
זה לא פייר, כן. זה לשבור את הלב להרבה אנשים.
כן, ג'וקוביץ' ומרי, שהם בעצם, הם לא כאלה צעירים, הם 29-30.
הם 30 וקצת.
והם גם כן בסוף, ואז יש מעין, זה קצת מזכיר לי את התקופה של אחרי אגסי וסמפרס, ואז היה לך כל מיני לייטון יויטים כאלה, ורודיקים כאלה, ואז הוציא אותם את הטניס העולמי, הציל בעצם רוג'ר פדרר ואז נדל, מי יציל, מה קורה?
אז קודם כל אין כרגע מי שיציל.
נישיקורי.
תראה, הניתוח שלך מדויק, הרביעה הגדולה הזאת, שגם בתוך הרביעה כמובן יש גדולים יותר ופחות,
הקלפים לא חולקו שווה,
כן, אבל אם כאילו לוקחים ושמים אותם כחבילה אחת,
אגב אפופו רעים טובים, אוקיי, נכון, נדל, אנחנו לא, זה, אבל גם, אני כאילו אהבתי את רוג'ר פדרר ונדל, אני אהבתי את שניהם.
אז מי שאהב, אוקיי, אז אתה, אני אגלה לך ככה, שמי שאהב את רוג'ר פדרר, סנה את נדל, אוקיי, סנה את נדל, ואגב, ויש כאלה גם שאהבו את ג'וקוביץ', אבל כולם סנו יחד את אנדי מרי, אוקיי? גם היה את זה, אגב, השני שאני מחבב ברביעה הזאת זה אנדי מרי, אוקיי?
סוג של ארסנל.
כן, הוא ארסנל, הוא גם כזה...
לוחם סקוטי, ג'ורג' גרם כזה.
הוא ארסנל האי, לא ארסנל הזאת, בדיוק ארסנל האי, נכון. עכשיו, הרביעה הזאת היא באמת, אני אומר לך, יש תקופות בטניס, ויש באמת, הייתה תקופה ענקית בשנות ה-80.
עם אדברג
וזה, ומקנרו וקונור זה, ובשנות ה-90 אתה מדבר על סמפרס ואגסי וקורייר באמצע וכל הדבר הזה, אני לא חושב אגב שהתקופה הזאת אפשר להגביל אותה לשנות ה-80 ולא לתקופה של הרביעה הגדולה, היא תקופה טובה מאוד, אבל עדיין לא היו מספיק שחקנים טובים כמו בשנות ה-80 וברביעה, אבל זה נכון שאחרי שאתה לוקח את הרביעה הזאת ושם אותה בצד, יש לך אין לך.
וזה רק ספורט, וזה רק טניס גברים, בנשים המצב די דומה.
אנחנו לא מדברים על נשים עכשיו, כי נשים זה טרגדיה אחרת.
תראו, מה העתיד? אוקיי, מה העתיד? יש כאילו שתי שכבות של עתיד לכאורה. השכבה, נגיד, היותר ראשונה, ובוא לא נגיד וברינקה. וברינקה הוא בן אדם, הוא יותר מבוגר מג'וקוביץ', אוקיי? זאת אומרת, זה הגיל, הוא 30-31.
וברינקה הוא קצת מזכיר לי את... מי שם לקח את האוסטרי הזה? איך קראו לו שלקח...
מוסטר?
מוסטר, כן, מוסטר שלקח את רולאן גארוס ותמיד איכשהו הגיע, אתה יודע, כאילו...
וברינקה, אני מת עליו, הוא סיפור מעולה, גם החיים הפרטיים שלו, וגם איכשהו פתאום הוא לייט בלומר והכל, אבל הוא בטח לא עתיד...
מה שם עדך חיים הפרטיים?
חיים הפרטיים, הסיפור לא מפורסם. וברינקה בשלב מסוים מחליט לעזוב את הבית, נקרא לזה, ולהתרכז בטניס, כמובן, זה אומר שהוא עוזב את אשתו והילד... כן, והוא באמת, אגב, הוא באמת הצליח, זאת אומרת, זה הצליח, הדבר הנורא הזה, כאילו הצליח, הוא חזר, לא משנה, היו הרבה סיפורים, לא נכנס עכשיו לאהובותיו, שכבר היה מי שסיפר לו מה הם עושות במהלך המשחק, קיריוס, שבא וסיפר לו מה החברה של עושה, אתם זוכרים את הסיפור הזה, סיפור מצוין, זה לא העתיד, כן, הוא מבוגר מדי בשביל להיות העתיד, העתיד כאילו לכאורה, כן, כבר מה שאנחנו אומרים, זה באמת נשיקורים כאלה,
אוקיי, וקיריוס שהוא דפוק בשכל.
קיריוס יותר צעיר מנישיקורי ודימיטרו, וזה אומר יש 21-2 כזה. נכון, הוא כאילו השכבה יותר, אפשר למצוא שם, או מנדבר עליו, הוא מקרה ספציפי, אבל הנישיקורי ודימיטרו וכל הסיפורים האלה, זה שחקנים שבעיניים, שחקנים טובים. ראוניץ', אוקיי, ראוניץ' זה פרק. ראוניץ' הולך להיות, תזכרו, אחרי שהרביעה הזאת תתפרק, הוא עלול, אני אומר, עלול להיות מקום ראשון בעולם,
כן.
עלול לאסוף תארי גרנדסלאם, והוא עלול לעשות את זה בגלל, קודם כל, סרב אימתני באמת, כן. וחוץ מזה, הוא באמת שיפר את המשחק הרגיל, את הרלי שלו, מה שנקרא, הוא שיפר, אבל זה שחקן, אני אומר לך,
קשה לראות אותו.
מה זה קשה? שאתה מתבאס כשהוא מנצח טורניר. אתה פשוט מתבאס, ולדעתי הטניס בבעיה, כי אם ראוניץ' כזה, וגם נישיקורי, שהמשחק טניס שלו בתוך הרל הוא משחק באמת טוב, כן, אבל אין לו סרב לצורך העניין מספיק טוב, אבל נגיד בתוך המשחק הוא שחקן טוב, הוא עדיין אין לו את הדבר הזה שהיה לרביעה הזאת, הוא לא כזה גדול.
מה זה, מבחינת קריזמה?
קריזמה, אני אומר אפילו, תראה, שתי סוגי קריזמה, יש קריזמה של הבן אדם עצמו ומה שהוא עושה, נגיד קונור, סמקנרו, שנותנים שואו, ויש קריזמה של טניס. פדרר הוא לא דמות קריזמטית כבן אדם. הטניס שלו קריזמטי. למי יש טניס קריזמטי, למשל, בדור הזה שאנחנו מדברים עליו, שיכול להיות? דימיטרוב זה טניס קריזמטי. דימיטרוב זה טניס, לא סתם קראו לו בייבי פדר. הוא משחק קודם כל, מה הופך, אגב, שחקנים קריזמטיים? שימו לב, יש דבר אחד חשוב מאוד. קוראים לזה, בקאנד יד אחת. אוקיי? בקאנד יד אחת, זה תמיד...
זה בקאנד עם יד אחת.
זה בקאנד שאתה משתמש עם יד אחת, ולא עם שתי ידיים, זה סממן של טניס קריזמטי, אוקיי?
זה המקביל לג'אב באגרוף. טניס ואגרוף זה שתי ענפי ספורט, אין הרבה סוגי תנועות. אז יש את התנועה האליטיסטית. בקאנד יד אחת זה הג'אב.
זה התנועה הכי אליטיסטית, ואגב, אני אומר, זו תנועה אליטיסטית מצד אחד, מצד שני...
רמת טכניקה וכושר מטורפת.
כן, אבל היא... הפכה להיות נקודת התורפה בטניס העולמי. אני חושב שכל מי שמשחק טניס יד אחת לא יכול לקחת, ואני מדבר על זה אחרי שפדרר גומר את הסיפור שלו, לא יכול לקחת תארים.
אוקיי, תגיד, פדרר כזה, הוא יכול לתת one last cameo, לקחת כמו סמפרס שלקח את ה-US Open בזמנו,
ואז דרופ מייש.
כן. כי זה כאילו, זה התקווה הגדולה שלי לעונה, למרות שזה לא נראה אפשרי.
אני חושב, זה תקווה של המון אנשים, ועכשיו שהוא באוסטרליה שם, והוא היה בטורניר קטן, ובאים לראות אותו, ובאמת זה הרבה אנשים, אני לא חושב, אני לא חושב שהוא מסוגל לנצח בטוב מחמש בגרנד סלמים. אני חושב שפדרר בשנתיים שלוש האחרונות, בשלבים מסוימים היה השחקן הכי טוב בטוב משלוש,
כן.
אבל בטוב מחמש הוא לא יכול להחזיק בגיל הזה, הוא לא יכול להחזיק, ויש תמיד הנפילה תוך כדי משחק. כמובן, הוא שחקנים בינוניים, הוא יכול לצלוח את זה, כשהוא מגיע מול ג'וקוביצ'ים, ולדעתי בשלב הזה אפילו נגד מארים,
ואפילו כן. נגד וורניקוב,
כן, שם, אני שם אומר לך זה 50-50, הוא יכול.
על הפיתוי שלו, בגיל הזה, להתחיל לעשות דברים אסורים.
זאת אומרת?
ליפול הסם.
אני לא חושב שהוא יחתים את ה... אתה מבין, הסיכון פה...
אז מצד אחד יש לך את הלגסי שלך, מצד שני יש לו כזה דרייב לנצח, שבא אליו איזה רופא ואומר לו, זה לא סטרואידים, אנחנו רק עושים לך קצת דם, או דם בדם.
נכון, אבל אני חושב, אגב, אני לא בטוח כמה דרייב נשאר לו באמת לזכות בגרנד סלאם. אני חושב שהוא כבר יפנים, לפני שנתיים שלוש, שהוא לא.
אז מה הוא עושה?
הוא אומר כל הזמן,
הוא עובר הרבה כסף.
לא, הוא גם אומר כל הזמן, אני מאמין לו.
הוא שוויצרי, הוא אוהב את זה.
לא, זהו, רגע, לא, לא,
שנייה.
הוא אומר, באמת, ומי שעוקב אחרי פדר יודע, הוא מאוד אוהב את הסגנון חיים של טניסאים. זאת אומרת, הוא אוהב את הטיסות האלה, הוא אוהב את ה... אתם לא...
אבל יש לו משפחה עכשיו ענקית.
המשפחה הענקית הזאת, ברוב הטורנירים הגדולים, בא איתו.
שתי זוגות תאומים, דרך אגב.
שני זוגות תאומים, והם באים איתו. תקשיבו, כל פעם ששומעים על טורניר, קחו בחשבון, ואני אומר לכם, US Open, אני רואה את זה באופן אישי, אבל גם בזה, יש את הגלה, יש את המסיבות, יש את הזה, הוא
הפך לסקן, הכבוד. הפך לסקן.
לא הסקן.
מרון קופמן יגיד עליו.
מי שעוקב,
הוא אוכל רוג על אחים.
מי שעוקב אחר בפייס, לא, אבל מי שעוקב בפייס, הוא כל הזמן עסוק בפרומושן לנעל, ולחולצה, ולנעל, ולחולצה.
הוא גם מקבל הרבה מאוד כסף על זה.
ברור, ברור.
תראו לי, אתם נוחתים בציריך, או בכל מקום אחר בשוויץ, וזה כמו שאתה נוחת בארץ, ויש לך את בר רפאלי, בכל מקום, שזה נראה כאילו אם נהלת המדינה הזו, הוא באמת,
אגב, סע לבאזל, ותראה בבאזל, שם הוא מגיע בעצם מה קורה, הוא פשוט, זה ברור שהוא האלוהים שלהם.
שעונים, נעליים, חולצות, סכיני גילוח.
מאז וויליאם טל לא היה שוויצרי כל כך מפורסם, בזכות יכולת טכנית כזאת, כן.
וזה מדינה ברוכת כישרון.
כן.
אבל הוא באמת כזה גדול, אגב. הוא באמת כזה, זאת אומרת, הוא באמת כזה גדול בעיניי.
אתה יודע, הרבה, עם השנים, היה הרבה ויכוחים על פדרר, הוא לא ניצח את היריבים הגדולים שלו וזה, אבל קודם כל, הדרך שבה פדרר עשה את הדברים, היא דרך, אני לא רואה עוד טניסאי מצליח באלגנטיות הזאת, ובקוליות הזאת נגד חבר'ה שבטוח הרבה מהם עם המון המון
בסבירות המון, מאוד מאוד גבוהה
מאוד גבוהה עם סטרואידים, הוא פשוט המציא את הטניס מחדש בהרבה מובנים, ולצערי אין מישהו בכלל באזור, נגיד מגיל 14 עד גיל 30, מישהו בכלל באזור מבחינת טכנית.
באיזה מדינות עכשיו מנסים לגדל את הגישונות הבאים? אסיה?
לא, תראו, קודם כל, כן, כן, גם באסיה, אבל קודם כל נגיד אם אתם מסתכלים ממש קדימה, אז יש נגיד מדברים על דומיניק טים האוסטרי, כמישהו שיכול להיות פדר, אני ראיתי אותו בכמה משחקים, הרבה בטלוויזיה, אבל במציאות, הוא שחקן מוכשר מאוד, הוא לא יהיה פדרר, לדעתי ספק הוא יוקח בכלל גרנד סלמים,
מישהו צריך לקחת גרנד סלמים, יש ארבעה כל
שנה. לכן אני אומר לך שהסכנה הגדולה זה ששחקנים כמו ראוניץ', מה שקורה כשבעצם...
הסכנה הגדולה.
כן, כן, אז מה שקורה...
הקנדים ממוצא זה הולך...
ששחקנים לא מספיק טובים, לדעתי שני סוגי שחקנים מצליחים. אחד, סוג אחד, סרבים מטורפים, כי זה הפך להיות כל כך חשוב. שתיים, שחקנים מייאשים סטייל, אני עושה פה זה, שחר פר של טניס, זאת אומרת שמחזירים ומחזירים ומחזירים, עד שהצד השני כבר מת, אומרת,
נדל.
נדל, נדל, אבל בוא נגיד שהוא היה, מה שנקרא, האידאה של הדבר הזה, זאת אומרת, זה הכל כך טוב בזה.
אבל נגיד, אם אתה משחק בבונקר, לפחות יהיו באתלטיקו.
הכי טוב, בדיוק, הכי טוב בזה.
יש, 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 יש אמריקאים בכלל, כאילו יש, יש את ג'ארד דונלדסון, שכאילו אומרים עליו, אומרים עליו שהוא יהיה גדול.
איך זה יכול להיות? יש כסף בטניס, יש מלא כסף בטניס.
כן, אבל, אבל בארצות הברית, קודם כל, באופן מוחלט, שאתה תחשוב נגיד על קולג'ים ובטח על תיכונים, הסללה נקרא לזה, מבחינה קפיטליסטית, היא קודם כל לאזורי פוטבול, וכדורסל, ממש איזה, בייסבול אפשר כבר עוד להתווכח על זה, טניס, אתה יודע.
טניס זה כמו גולף?
טניס זה כמו גולף, נגיד, ותחשוב על אזורים, נגיד עניים, טניס עדיין זה משחק יקר, לא יעזור, משחק יקר, ועובדה, תראה, בארצות הברית,
אבא של האחות וויליאמס בעצם לקח אותם למגרש טניס, שלפי דעתי היום הוא כבר אין את המגרש הזה, אבל מגרש טניס בשכונות הכי נמוכות של לוס אנג'לס, והוא פשוט, בגלל שהוא היה גאון מרושע, הוא פשוט אמר להם, אתם מתאמנות.
לא, זה סטייל אחר, זה פולגר בשחמט, אם נעשה משהו אחר לגמרי.
כן.
זה, יש לי, בארץ אפילו, זה אחי, שהוא סוג של ספורטאי חטא מכני, ואשתו שאתה ספורטאית שחיינית ברמה, אתה יודע, נבחרת ישראל וכו' וכו' אולימפיאדה וידה ידה ידה, הילד שלהם שמן הסתם יש לו מטען גנטי מותאם לספורט, הם הרחיקו אותו מטניס, כי זה מעמסה כספית, תעשה הכל, הנה ג'ודו, הנה ריצה, הנה זה.
מעמסה כספית גדולה.
פעם עשו חישוב ואמרו שבשביל להכניס את הילד שלך לסבב, אתה צריך $500,000.
זה המון כסף, המון כסף, ולכן גם אנשים משכבות נמוכות לא הולכים לשם. בארצות הברית, אתה רואה, מה אנחנו מדברים על קווירי, שהיום אולי הוא השחקן, כאילו המדורג הכי גבוה שאני רואה, זה הרי בדיחה הדבר הזה, וגם אתה לא רואה קדימה. דומיניקטים אומרים, לדעתי לא יהיה, יש עוד כל מיני כאלה בסביבה, הטניס בעצם לא מצליח לייצר עתיד, ולדעתי תהיה נפילה קשה, וזה עוד לפני שדיברנו על אנשים, לפני שדיברנו על ה-WTA.
אז בוא נדבר שנייה על אנשים, כי אנשים, לפחות פעם העניין,
אתה יודע מי מדורגת שנייה בעולם?
לא.
או, אגנשה רדוונסקה, עכשיו תקשיבו, רדוונסקה, אני אוהב אותה, באמת, אני אוהב, למה אני אוהב אותה? כי כשאני נגיד משחק טניס לנעתי כאיזה חובבן, אני אומר, תשמע, זה המודל שלי, אתה לא מסוגל לרוץ.
שנייה, הראשונה זה קרבר? מי הראשונה? קרבר או סרינה?
אני אגיד לך עכשיו בדיוק,
קרבר היא הגרמניה, היא טניסאית סבבה, אבל אין שום, כאילו, באמת שאין לך שום, כאילו, איך קוראים לה? סימונה הלפ היא מקום רביעי, חמישי?
קרבר ראשונה, סרינה שנייה, רדוונסקה שלישית, אחריהם יש את כל ההלפ ושמלפ וכל הדבר. אותם, זה שחקניות, שמי שרואה אותם, שחקניות טובות, מחזירות כדורים, אבל פשוט אתה לא יכול להסתכל על משחק הזה לאורך זמן. תקשיבו, תחשבו שאני נוסף...
ועכשיו מריה שרפובה חוזרת, זה כאילו, היא כבר גמורה מהבחינה הזאת?
אם היא תמשיך לקחת סמים, אז לא.
אז הכל בסדר.
הכל בסדר. לא, תקשיבו, הטניס הנשי, לדעתי, ושוב, אנחנו תמיד רוצים שיהיה שוויון, בלה 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 בלה, הטניס הנשי הוא בקריסה עכשיו, ולדעתי הטניס הגברי הוא בקריסה בעוד שנתיים, שלוש, כשג'וקוביץ' ומרי הולכים.
כן, הטניס הנשי ממש עכשיו, אוקיי, סרינה וויליאמס עדיין נמצאת, ואני מתאר לעצמי שהיא עדיין תילחם על גרנד סלמים וכולי, אבל באמת היא כבר ממש, היא כבר ממש מבוגרת.
35 בדרך 36, אגב, כמו פדרר בדיוק, כן, בגיל.
אבל זה מדהים, כאילו לינסי דאבנפורט וג'סטין הנין, והם כאילו טניסיות מופלאות. אתה יודע, ג'סטין הנין, את הצפית הבא, מרמת טכניקה מדהימה, היא הייתה יכולה לשחק עם גברים לפי דעתי, מבחינת הטכנית לפחות.
נכון.
אין המשך לזה. אין המשך לזה.
התקופה שאתה מדבר עליה לפני כמה שנים, שהייתה הנין וקלייסטרס ודבנפורט, וסרינה וויליאמס ווינוס וויליאמס, כאילו בכושר טוב, הייתה תקופה אדירה של אנשים, ואגב, היא התחוללה במקביל למה שקרה ברביעייה הגדולה של הגברים. הטניס היה פשוט דבר מטורף שאתה יושב ורואה. היום, אנשים, לדעתי, הרייטינג פשוט נמוך. למרות שקרבר סרינה זה משחק כאילו טוב, אבל זה הדבר היחיד שאתה יכול להביא.
לא, קרבר אומרים שהיא הצילה ממש את הטניס בגרמניה, כן, ועכשיו נכון, ילדות נכון, מתחילות נכון, לשחק. כן, השאלה, נכון. תראה, למשל ברוסיה הצליחו לייצר הרבה טניסאיות אחרי ההצלחה של אנה קורניקובה. ואז, לא, זה בתקופה.
הצלחה בטניס, כן.
לא, קורניקובה, היא הייתה בת 17, הגיעה לגמר או חצי גמר רולאן גארוס, ואתה יודע, כולם חשבו קורניקובה, והיה לה קטע.
היה לה קטע.
קריפי סייד אאוט.
היה לה קטע.
ואז כאילו התחילו מלא הורים לקחו את הילדות הרוסיות שלהם ליער להתאמן על טניס.
אוי ואבוי, אוי ואבוי.
אם אנחנו ממשיכים אומייגאד.
שמע, בוא נגיד שבמזרח אירופה עדיין זה לא הגטו בניו יורק או בלוס אנג'לס, עדיין יש מגרשי טניס.
יש מגרשי טניס, ויש, כן, כמובן.
לא, אבל אז כאילו, מה שאני אומר, שבמערב אירופה זה די נזנח, וכאילו, אתה יודע, באמת, הילד היום המוכשר מבחינה גופנית, עם הגובה המתאים, לא ילך בכך לטניס.
אגב, אני לא יודע, אני רואה, תראה.
לא כולם יכולים ללכת לכדורגל, אתה יודע.
לא כולם יכולים ללכת לכדורגל.
אבל כן כולם, המון יכולים ללכת לכדורגל.
אתה מסתכל, אני אומר לך, אתה מסתכל על המדינות שקורא לזה מערב אירופה, בוא נסתכל כאילו על מה יש.
מה זה?
על זה. אני אומר לך, תסתכל, אז מה, בצרפת, שיש, הביאו המון שחקנים טובים, באמת טובים, ל-20 הראשונים.
מונפיז.
מונפיז, גסקה, וכל הסיפור הזה, וזה עדיין לא השחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, זאת אומרת, שבאמת יכולים להתמודד. אתה הרי גרנד סלאם, גרמניה, אגב, בגרמניה, יש את זוורב. זוורב שחקן, באמת, זוורב שחקן, לכאורה שיכול ללכת קדימה, אבל שוב, אני אומר לך, זה לא, זה, אתה מסתכל קדימה, ולדעתי, כך שנתיים, שלוש מהיום, ותהיה צניחה גדולה מאוד בטניס העולם. מי כולל ברייטינג ועל כל המשתמע מזה, זה חבל, כאילו זה חבל,
למרות שאתה יודע, מחזוריות אין,
נכון, אז עוד נגיד עוד 7-8 שנים יכול להיות שנחזור כאילו לשם, אבל עדיין, אגב, מחזוריות, עדיין לא תמיד צומחים דברים כמו פדר, כמו מסי, כמו,
מה זה לא תמיד, לא
נכון, אוקיי,
מה, אנחנו, מה זה לא תמיד,
לא,
הזה
לא, כי החלטה להגיד על נגיד ברד ומג'יק, אוקיי, ברד ומג'יק, ואז מגיע ג'ורדן, אוקיי, ועכשיו אתה מדבר, דיבו על הברון, אוקיי, ועל קרי וכל הדבר הזה, אוקיי, זה קורה דברים כאלה.
זה משהו אחר, אבל...
תראה, כשפדרר עלה, הוא גם כן היה נחשב לשחקן מאוד מוכשר, עם בעיות מנטליות,
בעיות קשות.
כן, והוא היה מנצח את, ניצח את סמפרס, ואז הפסיד לאיזה,
נכון, no name.
כן, וכאילו, האם יש מישהו שהוא בכלל... אפשר בכלל להגיד לו, אוקיי, לא יש, נגיד האוסטרלי, קיריוס, הוא בן אדם, הוא דפוק בשכל, כן? הוא לא בסדר במוח, אבל האם הוא יכול לעשות את הסוויץ' ולקחת את הטניס
בחינת כישרון? הוא הדבר לדעתי הכי קרוב למישהו שיכול להיות בטופ, באמת, נגיד שהיינו שמים אותו בטופ פור האלה, של מארי וג'וקוביץ' וזה, ולהיות, אבל אני אומר לך, אין שום סיכוי שאני קיריוס, יעשה סוויץ', אין, זה, הבן אדם הזה זה בסקט קייס, אני אומר לכם, הוא לא יכול,
מי שמכיר, אין שום מאמן ש...
לא, האיש הזה, אני אומר לכם, הוא בעצם, בסיס שלו, הוא יגיע לאזורים הגבוהים, כי הוא באמת הכי מוכשר, באמת, והוא גבוה, ויש לו סרב מצוין, ויש לו ראלי מצויני, ויש לו את הכל, יש לו בקן, ואת הפורט,
וקריזמה, אבל, דרך אגב.
וקריזמה והכל, אבל הבן אדם הזה הוא מטורף, מטורף, ובטניס, שזה כל הזמן לשמור על סוג של שליטה במונוטוניות כזאת.
אבל גם נובק ג'וקוביץ' דיברו עליו קצת מטורף, קצת,
נכון, אגב, גם, פדר, מי שרואה,
וספין בזמנו,
ואגב, וספין, שספין גם נהנה מתקופה לא כל כך טובה, הוא היה שחקן גם מוכשר, תקשיב, פדרר, מי שראה את ה... יש סרטונים מאוד מוכרים שלו, מעיף מחבטים, וג'וקוביץ' כמובן, אין מה להשוות בכלל, בין מידת הטירוף והסריטה שהייתה להם, ושאפשר היה נגיד איכשהו להדביק אותה, ולעשות את מה שקרה, לבין קיריוס, מי שרואה מזה, קיריוס יכול באמצע משחק, והוא עושה את זה, בזה הוא מזכיר את מונפיס קצת, לאבד עניין לנקודה, ולהפסיק לשחק.
מה זה אומר?
כן,
זה אומר שברור שהוא עושה את זה, שהם מגישים סרב, והוא הולך. יוצא, פשוט יורד לזה, כי נגיד 40-15, והוא עצבני, הוא מגיש סרב, והוא הולך לספסל. וזה קרה. אגב, גם מונפיס עשה את זה. אני ראיתי את זה ביוס אופן האחרון נגד ג'וקוביץ', מונפיס התייאש במערכה הראשונה.
ומונפיס כבר הוא... הוא כבר מפוגר.
כן, הוא טופ 10, הוא 28-9.
יש גם שני עננים שחורים מעל הטניס העולמי, שאחד מהם זה הימורים, השני זה סמים, אז דיברנו על סמים. טניס זה אחד מענפי הספורט שלפי דעתי הכי קל to fix.
הכי קל, הכי קל.
ואנחנו ראינו את זה, אגב,
שאתה אומר לי שחקן שמבטר על נקודה, ואני מיד חושב, וואו, כמה אנשים ביפן עושים שחקות על הנקודה הזאת.
במקרה של מונפיס וקיריוס, אני לא חושב שזה הסיבור, אנחנו לא יודעים, פשוט מי שעוקב אחריהם רואה שזה אנשים שכמו יש להם מתג, הם נכבים, נמאס להם והם פשוט עוזבים. עכשיו תראה, לפעמים זה פוגע בהם פגיעה אנושה.
מנהלות HR קוראות הזה לא יציב רגשית.
לא יציב רגשית, בוא נה, סטייטמנט אוף דה איר. תקשיב, אגב, כצופה, באמת הייתי במשחק האחרון שהייתי של מונפיס נגד ג'וקוביץ' ביוס אופן, זה משחק שבה אתה יושב מול הדבר הזה, ואתה לא מאמין שזה קורה לך, שבן אדם עומד על המגרש, אני לא יכול לתאר את זה כי לא רואים אותנו, פשוט עומד על המגרש ולא עושה כלום, פשוט לא מזיז את המחמט.
כן, כן.
ועכשיו מצד אחד אתה אומר בושה לספורט, מצד שני כהופעה, זה הופעה מדהימה, הקהל, זה היה מונפיס, הקהל היה בטעו, הקהל שרק לו בוז, והוא הסתכל על הקהל למעלה ועשה, תמשיך, תמשיך.
אז אולי צריך את זה, שהטניס יהיה כמו ה-WWE כזה, שיכנס, שיהיה רעים ויהיה טובים.
אגב, אתה יודע שיש כל מיני ניסיונות כל הזמן, אגב, לעשות משחקים כאלה, קרקסים.
בקר, הזכרת את בקר, נכון, הוא המלך של הדברים האלה.
המלך של הדברים האלה, טוב, הוא צריך כסף ענקניקיות, אני מבין את זה, אבל כל הזמן מנסים לעשות את הדבר, אני מקווה שזה לא יקרה. אגב, אתם רואים את פדרר ונדל לפעמים על ספינות, כן, וכל מיני שטויות מהסוג הזה, יש תמיד החשש הזה של התמסחרות יתר והפיכה ל-WWE, מקווה שזה לא יגיע לשם. אגב, רגעים נמוכים כאלה של שספורט נופל וזה קורה, יכול בדיוק לגרור על האזורים האלה, בשביל הכסף.
הבעיה היחידה, ושוב, אז יש לנו אורח שאולי ידע לדבר על זה שבוע הבא, אם נועד לעד באמת יגיע כמו שהוא הבטיח לאחד הפודקאסטים, בענפים של יחידנים ה-WWE-ism של הספורט הוא חרב פיפיות.
כן.
כי אין דבר יותר טוב לרייטינג ולכסף מאשר ספורט טוב. ספורט טוב, אתה יודע, יריבות מדהימה בין שני אנשים, מישהו שהוא שליט בלתי מואר על המגרש, על המשטח, מה שאתה לא רוצה, או בזירה שעושה את העבודה, זה הכי טוב. אתה פונה ל-WWE בשתי סיטואציות. סיטואציה אחת, כשיש לך ארגון שלווה מלא כסף, קנה את מה שאתה עושה, וחייב עכשיו לחסות הבור והוא בהיסטריה, וזה לא דחיפות, זה היסטריה, והסיטואציה השנייה, כשהם מספיק ישרון.
נכון.
וגם אם זה נותן לך קצת בוסט, זה חוזר לנשור אותך בתחת, כי אתה לא באמת שולט, זה לא באמת תסריט, כי בסופו של דבר זה בני אדם. אז אתה יכול לתסריט אותם איך שאתה רוצה, אבל אז הם חוזרים ועוקצים אותך בטוסית.
אוקיי, בוא ננסה להיות אופטימי. מה הדבר טוב שיכול לקרות לטניס העולמי אחרי באמת...
לדעתי חייב לצוץ שחקן חדש. שאנחנו לא רואים אותו כרגע.
מי פוטנציאלית?
לכאות, אני אחזור על השם דומיק טים לכאורה פוטנציאל, אני לא מאמין בו.
היפני, איך קוראים לו?
נישיקורי?
לא נישיקורי, נישויוקה.
עזוב, דסקה, תראה אותם. זה לא שחקנים שיכולים לרתק, שוב, כשחקני טניס הם שחקנים טובים. אנחנו מדברים על להשאיר את הטניס באזור שהוא הגיע אליו עם הרביעייה הגדולה.
קוריץ' במקום 47, בן 19,
הוא, אגב, צ'וריץ' חשבנו שהוא וטים,
מה זה חשבנו? בן 19?
כן, אבל אתה יודע מה, אתה רואה, אגב, אני, אגב, צ'וריץ', אני מוכן, 19 זה לא כזה כבר צעיר, אבל לא משנה, מוכן לקבל את זה שצ'וריץ' וטים וקיריוס אוקיי? יכולים אולי באיזושהי סיטואציה להיכנס לוואקום ולעשות משהו? אני אישית לא חושב שזה יקרה. אני חושב שהעולם יאהב עם...
איך קוראים לדרום הקוריאני?
עם דימיטרוב. אם דימיטרוב ייתן שנה טובה השנה, תקשיב, דימיטרוב הוא מפתח. דימיטרוב פוטנציאלית, פוטנציאלית. אוקיי. אם הוא לוקח גרנדסלאם, גם בגלל איך שהוא משחק, וגם בגלל איך שהוא נראה. וגם יש הסיפורים, הוא היה בן זוג שרפובה וכל הסיפורים האלה, דימיטרוב הוא כן, יש לו לכאורה סטאר קוליטי. אני חושב פשוט מאוד שהוא בן אדם שבמאני טיים, קצת כמו ברדיץ' מיודענו, צ'וקר כזה, מתרגש מדי ולא יכול לקחת את הדבר.
והוא גם בולגרי.
והוא בולגרי.
שזה שונה מאוד מאוסטרלי.
מאוד, מאוד.
זה רמות אחרות של עצבים. זה פתאום, אתה אומר, זה עצבים שיכולים להפוך לאלימות. אוסטרלים שהם עצבנים רק יפגעו בעצמם.
לא, גם מסחרית, כאילו בסוף.
אגב, מסחרית, אם כאילו יש חברת בורקסים ישראלית שממש רוצה עכשיו to hit זה.
זה אולי קצת אפילו מאוחר.
כן, מאוחר מדי.
כן, כן. אבל דימיטרוב זה סוג כזה.
מיליון שקל וברטר, מיליון בורקסים.
אני אומר לך שה-ATP עושה הכל כדי למשוך את הרביעה הזאת כמה שיותר. הכל. הוא יודע שכל עוד לא צצו מאחורה מישהו, הם חייבים את הרביעה הזאת איתם. ואגב, הרביעה הזאת תקבע הכל לגבי ה-ATP. הכל. זאת אומרת, הרי כל מה, אתם יודעים, יש כל הזמן ויכוחים בין השחקנים לבין ה-ATP, כן. יותר מדי טורניר. אני אומר לכם שהיום יכול לדעתי ג'וקוביץ' ופדר וכאלה להגיד שמו, אנחנו לא רוצים ללכת לכל הטורנירים במהלך השנה, ואתם לא תכנסו אותנו.
כן. כן? האם השאלה, האם באמת אולי יש יותר מדי טניס? אנחנו דיברנו על זה בעצם על הכדורגל, שיש יותר מדי... כאילו, אוקיי, יש לך את הגרנד סלמים, שאתה יודע, אוקיי, אנחנו רוצים לראות את זה, וכל העולם רואה את הגמרים שלהם וכו'. אבל יש כל מיני טורנירים כאלה.
מאסטר סלף, מאסטר 500 וכו'. תקשיב, יש יותר מדי טניס, לי כצופה לא אכפת שזה יהיה, אבל זה נכון, יש יותר מדי טניס, הוא נמשך כל הזמן, ואתם...
אתה, בכל מקרה פה, אני מדבר על הילד שמחפש משהו לאהוב, מחפש תשוקה.
מה שנקרא, תלמדו מפוטבול. הטריק הכי טוב שהשטן בפוטבול עשה, זה להיעלם לתקופה ארוכה כל שנה.
נכון, אגב, אני מסכים לגמרי עם הדבר הזה, ואגב, תסתכלו עכשיו, אגב, דיברנו על המונדיאל וכל... איפה שיש יותר מדי בסוף, אני אומר לכם, בסוף זה לא ישתלם.
זה בדיוק כמו עם ה-WWE. יש שתי דברים שאתה יכול לעשות. אתה יכול להפוך לדרמה מתוסרטת, או שאתה יכול לחלוט את כל הזמן, לפוצץ אותך בעוד ועוד אירועים. פוטבול עושה בדיוק את מוריד לשניהם. פוטבול שונא סיפורים, מהבחינה של אם יש לך בן אדם שהוא וילן, הקעת הילד שלו עם הקל, זה לא שעושים איזה סיפור, מיד מעלימים אותו.
הוא סיפור כמה ימים ואז מעלימים אותו, נכון.
לא הם עושים את הסיפור, הפוטבול נלחם בדברים האלה בכוח, הפוטבול רוצה להביא אותך לגיבורים טובים נקיים, ועל המגרש, ומעט.
מעט, זה לדעתי המפתח, ולדעתי זה יהיה הכיוון בעוד כמה שנים, יבינו את הדבר הזה, גם כאילו ענפים אחרים.
גם בכדורגל וגם בטניס.
ברור, אגב, כדורסל, עם כל מה שאנחנו מדברים, נגיד קחו את ה-NBA, כמה חודשים יש עונה, בסופו של דבר.
חצי שנה.
חצי שנה. ואגב, העונה עצמה שנמשכת כמה, 4 חודשים, היא גם לא...
בארצות הברית, העונה מתחילה אחרי האולסטאר, כשהאמריקאים נרגעים מהפוטבול, אידיאלית, זה מה שיש לך בשנה. יש לך רבע עונה פוטבול, רבע עונה כדורסל.
גם אחרי האולסטאר יש לך בעצם את כל העניין של המארץ' מדנס, וכולם בחשיבה של כדורסל, אתה יודע, זה כאילו התקופה בשנה של כדורסל...
היא מרץ עד מאי.
כן, כן,
פברואר עד מאי.
כן, כי מפברואר בעצם נגמר לך פוטבול, פוטבול זה הדבר הכי גדול, הוא תמיד יהיה הכי גדול. לא תמיד, אי אפשר לדעת.
שוב, גם על הפוטבול יש עננה שחורה כבדה מאוד. המון אנשים שלקחו אותם ואת הנשים ואת הילדים שלהם למקומות בעייתיים בגלל הפגיעות ראש.
כן, אבל אוקיי, אז בואו נתחיל לסכם את העניין של הטניס. יחר. יהיה בסה, יהיה מבאס
בעתיד. מה יהיה באוסטרליה עכשיו? כן, מי ככה? אני חושב שהפייבורית למרות הכל זה ג'וקוביץ'. ראינו, היה משחק, מי שראה בגמר בריסבן, לדעתי, זה מרי נגד ג'וקוביץ', היה משחק מעולה, מעולה, שמרי כבר הציל איזה 4 נקודות משחק, ובסוף זכה ב...
יש את המשחקים האלה, למרות, אתה יודע, שאנחנו כאילו על פני תאום, על פני סף תאום, אנחנו רואים משחקים אדירים. היה שנה שעברה את הגמרים של... פשוט משחקים
יש,
מטורפים.
כי עדיין יש, גם את השחקנים המטורפים האלה עדיין שם. תראה, לא אכפת לך, אני מניח, שוב, אם נשיקור היה מצליח את דימיטרוב, למרות שהוא הפסיד את המערכה, זה לא היה אכפת לך. אבל כשמרי מצליח את ג'וקוביץ', עדיין יש לנו סנטימטר לדבר. מרי נראה טוב, אבל ג'וקוביץ' לדעתי חזר קצת לעצמו, אחרי בסוף שנה עם כל סיפורי העוזרת וכל סיפורי בקר ומה שאתה לא רוצה. אני ראיתי, אני חושב שהוא איכשהו חוזר, הוא לא בשיא הכושר שלו, ועדיין הוא פייבוריט. מרי אחריו, נדל, אני לא הייתי מזלזל בו, למרות כל מה שאומרים, אני חושב שהוא לוקח שוב, סתם, אני לא יודע אם הוא לוקח שוב, אבל הוא היה נראה לי במשחקים מסוימים בהכנה לא רע, זהו, לא רע.
הסיפור הגדול יהיה כשפדרר יחזור מפציעה, ואולי, אתה יודע, בזכות טכנולוגיה שוויצרית, יש לו ברכיים חדשות, ואגן החדש, ואני לא יודע מה
שצריך. זה מה שזה מאמן ב-NBA,
נכון,
לא אזכיר שמות, אבל ג'ורג' קארל כתב בספר שלו בצורה מפורשת, שחקנים נוסעים לשוויץ וגרמניה וחוזרים הרבה יותר בריאים.
טוב, את פדרר תזכרו שהייתה קריירה כמעט נטולת פציעות, אני לא מאמין שפדרר יכול לקחת פה משהו, אני בספק אם הוא בכלל יגיע לחצי גמר.
אז ג'וקוביץ' מול מארי בגמר של
האוסטרלי, יכול להשתחל שם דמות כמו נישיקורי, יכול להשתחל שם, ובטח ראוניץ'.
נישיקורי, אגב, אם הוא מצליח, זה מבחינה הצלחה אדירה, מבחינת ה-ATP, זה יפן, זה הרבה...
יפן זה טוב, וזה בגברים, בנשים, תשמע, זה, אתה יודע...
הכל יכול לקרות בעצם.
הכל יכול לקרות, קחו בחשבון, שוב, השלישה הרלוונטית בעיניי זה סרינה, למרות הכל, קרבר ופלישקובה, בעצם, פלישקובה שהגיעה לגמר של ה-US Open, היא יכולה, שחקנית טובה, יש לה את זה, את הדבר הזה, זהו.
אוקיי, פעם פודקאסט ראשון שלנו שאנחנו מתמקדים בטניס, בגלל תחילת העונה.
כן.
אנחנו נחזור לטניס בהמשך העונה.
מי נביא שידבר על גולף?
לא.
דודי קליפה.
נכון, דודי קליפה.
בטח. כן, אבל לא ישכנע אותי, זה ספורט מעניין, אני מצטער.
כשהוא מדבר הוא מעניין, תדע לך האיש הזה, דודי קליפה.
אולי 20 דקות של גולף ניתן, נביא דודי קליפה.
הספורט עצמו בעייתי מאוד.
מאוד בעייתי.
אני מכבד את זה שג'ורדן נכנס לעניינים, אבל אני מצטער.
תראה, אם אני רוצה לראות אנשים הולכים בפארק, אני אלך לפארק.
אני לא יכול להיות שמדים רשמיים של ספורט יהיו קאקיז. מכנסיים ארוכים. אתה לא יכול, אם אתה הולך, אם אתה יכול ללכת למשרד עם הבגדים האלה, האלה, כן, זה לא ספורט. כן,
זה כן, כמו, כן. אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל הוא אמר, קריקט זה לא ספורט, כשהשופט מחזיק לך את הסוודר, זה לא ספורט. וחבר'ה, בקריקט אנחנו מסיימים, תודה רבה על עוד שהזנתם לנו, עד עכשיו.
אם אתם פה, תודה רבה.
תודה, תודה.
למורך ורבך.
למורי ורבי, אלון.
נתראה בשבוע הבא.
נתראה בשבוע הבא.
ביי ביי.